שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, וגם נלווה אתכם הצופים של כאן 11 בשעה הקרובה, ועם המאזינים שלנו אנחנו נהיה עד השעה 9, שעתיים ברדיו ושעה אחת בטלוויזיה בכאן 11, ויש לנו היום תוכנית מוגזמת ומטורללת. אנחנו נעסוק היום כמובן בשלל עניינים מדעיים, מחקרים חדשים, שכתוב זיכרון או מחיקה ליתר דיוק של זיכרון רע בקרב עכברים שהצליחו מדענים לבצע, האם בקרוב נוכל למחוק את הזיכרון ולהיפרד מזיכרונות רעים כמו סרטים גרועים שראינו, דייטים גרועים שהיו לנו, וכמובן סרטים גרועים על דייטים גרועים שהיו לנו. וגם אנחנו נעסוק בברון מינכאוזן. מי נמצא איתנו כאן, חברים? לא אני אדבר לבד, אלא נמצא כאן דוקטור יוסי אלרן, מנהל המאיץ החינוכי מדעי במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב.
הוא המאיץ חינוכי. יש כבר מאיץ?
יש מאיץ במכון ויצמן, שלמעשה כבר הושבד, מאיץ חלקיקים, שהיום בעצם הוא מהווה בסיס למצפה כוכבים שלנו. כן, לטלסקופ מחקרי.
ואתם במכון דוידסון עוקצים את המאיץ של מכון ויצמן.
זה משהו חדש שאנחנו מקימים, מאיץ חינוכי מדעי, שהייעוד שלו בעצם זה לתכנן את ה... או לעצב, יותר נכון, את הסביבות החינוכיות מדעיות החדשות שיהיו לנו.
אבל בצורה מואצת.
בצורה מואצת, לקשר את זה הרבה יותר עם לקשר את החינוך המדעי הרבה יותר עם המדע העכשווי שקורה במכון ויצמן ובמקומות אחרים בעולם.
נשמע מעניין, אבל אני לא יודע אם אתה דובר אמת או שקר, כי אנחנו עוסקים בברון מינכאוזן, שהוא סמל המגזימנים והשקרנים. אז אולי הגזמת ויש לכם, הוא לא מאיץ חלקיקים, אלא מאיץ בפופקורן. מכונת פופקורן
יש לך. היום המאיץ חלקיקים זה במכון, זה מה שהוא עושה בערך, אבל המאיץ, כי אנחנו משתמשים ואנחנו שותפים במאיץ בסרן, זה המאיץ של מכון ויצמן. כן, תשמע,
אז לא הגזמת. אז רגע, בוא באמת, אנחנו נספר לכם שאנחנו עוסקים בברון מינכאוזן, ולא רק, מסתבר שלא רק הייתה דמות ספרותית וקולנועית כזו, אכן היה ברון כזה באמת, הוא היה ידוע כמגזימן או כשקרן, אבל אם כן, בוא נתחיל מלדבר על הברון מינכאוזן. אני מבין שכן היה אדם כזה, מינכאוזן.
כן, בהחלט.
ונכון שכותבים את זה, אתה בבוקר בחדר האיפור קראת לו מונכאוזן, כי אכן יש שם יו, נכון? והשם הוא בגרמנית. כן. אבל אנחנו קוראים לו מינכאוזן, אנחנו ישראלים, אני חושב.
כן, זהו, אנחנו ישבנו קודם ביוטיוב, בפרונאונסיישן, איך מבטאים דברים, ולא היה ברור עדיין אם קוראים...
לא ברור.
היה קשה לשמוע אם היא אומרת מונכאוזן או מינכאוזן.
אז אנחנו מתחילים לדבר רשמית על הברון מינכאוזן, והנה נשמע את האנדר המוסיקלי של הסרט הוק, שזה על פיטר פן, זה לא קשור, אבל הוא יפה. אז בחרנו בו, אוקיי. אפשר בשקט ככה שהמאזינים ישמעו את זה בתת מודע. תודה רבה, ראי יואב כהן, הטכנאי שלנו. מי היה מינכאוזן?
אז הברון מינכאוזן, בעצם מי שהביא את הברון מינכאוזן, שהוא אולי יפה הרבה יותר מעניין, זה הסופר שכתב את הספר המדהים, עלילותיו של הברון מינכאוזן.
זאת אומרת, כן היה איש כזה, באמת היה איש כזה.
היה איש כזה, היה בעצם גרמני, זה היה ברון אמיתי, הירונימוס קארל פרידריך פרייהר פון מונכאוזן.
או בקיצור, טל.
בקיצור
הברון מינכאוזן.
בקיצור הברון מינכאוזן.
אז בוא נדבר לרגע על האיש האמיתי, ואז על הדמות הספרותית והקולנועית שלו. אכן היה אציל גרמני כזה, הוא חי במאה ה-18, נכון? כן. הוא היה ידוע כגוזמאי, כאדם שמשקר ומספר סיפורי סיפורים, אבל באמת עם חן ועם טוויסט.
לגמרי. הוא היה ברון שנלחם במלחמת הרוסים בטורקים, הוא נלחם לצד הרוסים נגד הטורקים, בין השנים 1735 עד 1739.
זאת אומרת שהוא כן לחם בצבא, אבל הוא השתמש באמת בתקופת הלחימה שלו, ההשתתפות במאבק בטורקים מבחינתו, כדי לספר סיפורים, בין היתר על היותו חייל, ובאופן כללי הוא חזר עם שלל סיפורים.
כן, האמת היא שבעצם מאז שהוא פרש מ-1760, הוא נהג ללכת לבר, לפאב המקומי, ולאשור סביבו אנשים, את כל מי ששמע, והתחיל לספר סיפורים, וככל שעבר הזמן, הסיפורים נהיו מופלאים יותר ויותר על עילותיו.
ככל שהרייטינג ירד, הוא הפך להיות שקרן יותר ויותר. כך מקובל. הוא חזה את עליית הערוצים המסחריים. איי, כן.
כנראה.
אז איזה סיפורים? בוא נהיה ספציפיים באמת לרגע עבור המאזינים שאולי לא רוצים רק לדבר על, אלא רוצים לשמוע את מה הוא למשל סיפר. אתה רוצה אגב אנדר מוסיקלי, אולי יואב כהן ישתול לנו אנדר מוסיקלי, אבל אתה יודע מה, יש לך חטוף שם, תשים לנו את החטוף. זה קצת יהיה עצוב, אבל הסיפור הוא יותר מדליק. הנה הוא מיד מוצא. אבל בבקשה, איזה סיפור? תן לנו סיפור.
האמת שאנחנו לא יודעים מה הסיפורים שלו, אבל אנחנו מניחים שרודולף אריך גספה, רספה,
שהוא זה שכתב את הספר על עלילותיו,
היה נפגש עם אותו ברון, שמע את הסיפורים, והסיפורים שמופיעים בספר שלו הם סיפורים שבעצם הוא עצמו סיפר, למשל הסיפור הידוע על איך שכדי להגיע לעורף האויב הוא רחב על פגז, או יותר מדויק, כפי שקראו על זה, קראו את זה,
קליה של תותח.
כדור תותח.
רק חשוב מאוד, דוקטור יוסי אלרן, להסביר למאזינים ולצופים שלנו, שהסיפורים תמיד היו נגועים באיזה טוויסט פיזיקלי. זאת אומרת, היה ביניהם תמיד איזה אבסורד פיזיקלי, נכון? משהו שסותר את חוק שימור אתנה, כמו למשל הסיפור שהוא היה מחלץ את עצמו ואת הסוס שלו באמצעות משיכה בשיער של עצמו, או הוצאת המגף שלו כשהוא טבע בביצה תובענית, נכון? דברים שאין דבר כזה.
נכון, או שהוא נפל דרך מרכז העולם והגיע לצד השני. באמת הוא הגזים, אבל בהגזמות שלו היה, כמו שאמרת בהתחלה, משהו מאוד חינני, כן. ומשהו מאוד שבעצם מעורר את הדמיון. אני חושב שזה היופי של הברון מינכאוזן. יותר מזה, יש פה גם סטירה מאוד, אני לא מבקר ספרות, אבל יש פה סטירה מאוד מאוד יפה על התקופה ההיא, שנקראה עידן התבונה. אל תשכח שזה, הכל מתרחש בעצם במאה ה-18, גם הברון עצמו וגם הסיפורים עליו. כן. וזה העידן שבדיוק המדע פורץ, החוקי גלילאו ו...
זאת אומרת, הגישה הרציונלית.
הרציונלית. כן. ויש פה איזו קריצה להגיד, אוקיי, חבר'ה, אתם חושבים שאתם יודעים הכל, אבל זה בכל זאת, עידן התבונה, יש לנו עוד מרחק. ומי שהטיב, הפלי, להראות את זה, זה הבמאי טרי גיליאם בסרטו המופלא בעיניי, עלילותיו של הברון מונחאוזן.
זה בשנות ה-80, נכון?
כן, 1985.
נשב לרגע על הנקודה. זאת אומרת, הברון מונחאוזן היה דמות אמיתית של אציל גרמני שאכן חי במאה ה-18, וברוח הסיפורים הוא היה מספר סיפורים על גבי סיפורים של הגזמות, כמו למשל שוב, שהוא משך את עצמו באמצעות השיער מביצה תובענית וכו'. את הסיפורים האלה אסף מספר, זה שאסף את הספרים, מה שמו של הסופר?
כן, רודולף אריך רספה.
שגם הוא היה טיפוס, כפי שאמרת.
הוא היה טיפוס עוד הרבה יותר מעניין מהברון.
יותר מעניין מהמקור. בסופו של דבר, הדברים האלה התגלגלו לדמות באמת מרתקת, גם בספרות וגם בקולנוע. באמת, הבמאי טרי גיליאם, אולי ילדי שנות ה-80 או ה-70, נתקלו בסרט, באמת סרט יוצא דופן, שהפסיד כ-40 מיליון דולר. בדרך כלל סרטים הוליוודים מרוויחים המון. הסרט הזה נכשל בקופות, המבקרים אהבו אותו מאוד, השתתף בו רובין ויליאמס, אמה תורמן ושלל כוכבים ראויים, והוא גם היה סרט מצוין על הברון מינכאוזן.
גם את אריק איידל הגדול, אני חובב מונטי פייתון מושפע, וטרי גיליאם ואריק איידל הם מהחבורה הזאת.
זו דוגמה, זה עוד סיפור שנכשל בקופות, כי הייתה בו מודעות, אני משער. הוא היה מספר משהו, ולא היה ברור אם אתה עכשיו בתוך הסיפור שלו, נכון. או בהווה שבו הוא מספר על הסיפור, או את הסיפור, אבל זה מעניין, כי הסרט עצמו נכשל, אבל זה, אגב, זה לא הסרט היחיד שעסק בברון מינכאוזן, היו עוד נכון. סרטים כאלה. אולי נזכיר וכך נסיים את הסרט הברון מינכאוזן שצולם בגרמניה הנאצית בשנת 43, ביוזמתו של שר התעמולה הנאצי יוסף גבלס. אני תהיתי אם באמת להכניס את זה, אבל אתה הזכרת לי את זה באמת לפני השידור, שמי שכתב את התסריט אגב לסרט הנאצי היה אריך קסטנר, כן. המוכר לנו מסיפורים אחרים,
כן.
וכמו שאומרים אצלנו, פייר לא מתאים, נאצים לא מתאים. לא מתאים כל הנאצים האלה.
כן, כן, זה באמת פרק פחות יפה בסיפור.
נכון, אז נדלג עליו ונעבור יותר.
אבל אני רוצה רק להגיד מילה אחת על שקשור למה שהזכרנו קודם.
אני רוצה לשבח את יואב על האנדר שעכשיו שמת. אתה נרדמת, הוא שם אנדר, כואב לו, כואב לו, אז הוא מפייד אותו. כואב לו, כואב לו. כן, בבקשה.
אבל אני רוצה להגיד שהסרט של גיליאם מתחיל באמת, זה התחלה יוצאת דופן של סרט. אתה רואה, הכל פסטורלי, כתוב שם 1786 או משהו כזה, ואחר כך יש שם, אתה יודע, שומע ציפורים, אתה רואה, זה אגם פסטורלי, אתה רואה, כיתוב, עידן התבונה, איזה יופי של מוזיקה, תמים לנו ברקע.
אמרתי לך, נוזפים באנשים, עידן התבונה,
יום רביעי אחר הצהריים, כמיטב הדיוק המונטי פייטוני, ואז פתאום בום, אתה שומע את התותחים, והקונטרסט הזה בין עידן התבונה לבין המלחמה הארורה.
זה מעניין מה שאמרת, כי אנחנו באופן, אני לא יודע אם זה אבסורד או לא, אבל עד היום אנחנו חיים סוג של קונפליקט בין הגישה הרציונלית, אפילו ברפואה זה בולט מאוד, לבין הגישה האחרת, הלא רציונלית, ואנשים חיים את המורכבות הזו.
תשמע, בשביל מדען, זה דבר מדהים. כמדען, מצד אחד, אתה חייב להיות מאוד מאוד רציונלי, מדויק. מצד שני, המדענים הגדולים באמת,
כן,
הייתה
מעניין.
להם את ההברקה היצירתית, שהיא בדיוק הפוך מזה, שהיא בדיוק היציאה מהקופסה, החשיבה האחרת.
מעניין
גם
מאוד.
גם איינשטיין. ומה שמאוד מעניין אצל איינשטיין, למשל, שאת התגליות שלו, את ששת המאמרים המפורסמים שלו, שעל כל אחד מהם הוא היה צריך לקבל פרס נובל, קיבל רק על האפקט הפוטואלקטרי, אבל תורת החוזר, הכל הוא כתב כשהוא לא היה במסגרת אוניברסיטאית.
זה מדהים, רק הזכרת את האפקט הפוטואלקטרי, הכוונה היא לאור שגורם לפליטה של אלקטרון, ברגע נכון. שהוא פוגע בתא פוטואלקטרי.
נכון.
עבור, אוקיי, אז בואו נעשה סיכום, ואז נשמע שיר, כי צוות ההפקה שלנו צמא לצלילים שהם לא האנדר המוזיקלי. אנחנו מדברים היום על הברון מינכאוזן, מלבד שלל עניינים מדעיים שנעסוק בהם, כמו למשל בעוד דקה נעסוק בחוקרים שהצליחו למחוק לצמיתות זיכרונות מפחידים אצל עכברים. אז שימו לב, הברון מינכאוזן היה אדם אמיתי שחי בגרמניה, אציל, שבאמת הצטרף לצבא הרוסי, נכון? הוא נלחם בטורקים, ושב מן הקרב כשבפיו סיפורים וכשהרייטינג שלו בפאב המקומי ירד, הוא הלך והגזים והגזים והגזים. עוד סיפורים מרתקים, אנחנו גם נדבר עם דוקטור אלרן, יוסי אלרן יזכיר לי באמת את הקשר, יש תיאוריה מעניינת על הקשר בין הסיפור שלו כשהוא שלף את עצמו, הסיפור שלו על זה שהוא שלף את עצמו באמצעות המגף מביצה תובענית לבוט. באמצעות
לא, 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 באמצעות השיער שלו.
נכון, יש שתי גרסאות, גם באמצעות השיער וגם באמצעות המגף, וכל מה שקשור במגף זה גם מתקשר לעולם המחשבים. אנחנו מקדימים את המאוחר, אנחנו רוצים לרגע לדבר על זיכרונות ומחיקת זיכרונות. יש מי שמכם ראה את הסרט, היה סרט שמש צלולה בראש צלול, יכול להיות, אני מדייק, לא, שמש נצחית בראש צלול. תודה רבה למפיקה ולעורכת ענת רחל אורי. בסרט הזה עסקו במחיקת זיכרון. דוקטור יוסי אלרן, היית רוצה למחוק זיכרון? למשל את הנסיעה שלך למנהטן בחודש?
כן, את הנסיעה לכנס מתמטיקאים וקוסמים.
די!
אומנים, כן.
רגע, אז אנחנו מגלים פה שדוקטור יוסי אלרן היה במנהטן, ובניגוד לרבים אחרים, טסת לארצות הברית, אבל ברחת לפני ליקוי החמה.
וואי, אתה לא יודע איזה כאב לב אתה...
מה זה?
זה? כן, אתה צודע, אני גם אסטרונום חובב.
נו,
ואני...
no, אז איך פספסת את זה? נו, no, העדפת להיות שוב בדיוטי.
כן, כן, האמת ש...
הם כן
מבצע... קפצתי גבוה, אחד... אם הייתי הברון מונכאוזן, הייתי אומר שקפצתי גבוה, 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 כדי לראות את הליקוי מפה, אבל זה לא...
לא.
לא,
לא, אבל אתה כן היית שם בכנס, נכון? של מתמטיקאים
כן.
וקוסמים?
כן, על הקשר בין מתמטיקאים...
ולא היית רוצה למחוק את הזיכרון?
לא.
לא. אז אנחנו נדבר עכשיו על כן, על מחיקה של זיכרונות. מסתבר שחוקרים הצליחו למחוק לצמיתות זיכרונות מפחידים אצל עכברים. אנחנו רוצים להבין איך הם עשו את זה ומה המשמעות של זה. נאמר שלום לדוקטור אייל כהן, מרצה לחקר המוח ומנכ"ל חברת קוגניפייבר. שלום לך.
בוקר טוב, דודי, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, בוא, אנחנו מקווים כמובן שהרעיון הזה לא יהיה טראומטי ושנאלץ למחוק אותו.
אכן, גם אני מקווה.
כן, אבל בוא ספר לנו, יש דרך פיזית למחוק זיכרונות בינתיים מהעכברים? כמו למשל לחידה שלהם או מרדף של אב המשפחה באמצעות מתעתה אחרי האחבר בבית עד ללחידתו.
תום וג'רי, תום וג'רי.
מה זה תום וג'רי?
יש כמות שיש אנשים בלבושים בשחור שרופים אחרי אחברים, ויש להם מתקל מיוחד, אתה מכיר את המין עת כזה שזוהר באור מאוד חזק, ואז הם נעלם הזיכרון. עכשיו לא, ברצינות.
כן.
קודם כל אנחנו צריכים לשאול את השאלה בכלל, מה, כדי לדעת, מה זה הזיכרון כדי למחוק אותו, נכון?
נכון, שאלה מצוינת, מהו הזיכרון שלנו, איך הוא נמצא פיזית במוח? איפה הוא נמצא?
יפה. אז בוא נגיד שהחל משנות ה-70 של המאה הקודמת, התחיל להתברר קשר בין זיכרון לבין תכונה אחרת ידועה במוח, שזה פלסטיות של סינפסות. מה זה פלסטיות של סינפסות? בעצם זה תכונה של תאים, תאי עצב במוח, לשנות את החוזק של הקשרים שלהם, שהקשרים נקראים סינפסות.
רגע, הסינפסות הם קשרים או הם התאים עצמם?
הם הקשרים בין תאי העצב. בעצם תא אחד שולח שלוחות לתא שני, בקצה השלוחה, החיבור ביניהם נקרא הסינפסה, והחיבור הזה יכול להיות חלש או חזק.
אוקיי, והחיבור עצמו נוצר כשאנחנו לומדים משהו או שזוכרים משהו?
אכן, כשאנחנו לומדים משהו חדש, אז יש לנו כמה עשרות, מאות, לפעמים אלפי חיבורים שמתחזקים בתהליך.
זה מדהים שבסופו של דבר זה פיזי, התהליך הוא פיזי ממש.
אכן, אכן, זה גם גדילה, וגם יש שם מולקולות חדשות שנכנסות לחיבורים האלה. רצפטורים חדשים. עכשיו השאלה, אם אנחנו רוצים להפוך את התהליך הזה, שזה בעצם מחיקת הזיכרון, אז אנחנו צריכים לעשות כמה דברים. קודם כל אנחנו צריכים למצוא איפה נעשה התהליך הזה. שאומר על איפה, זה קודם כל אנחנו צריכים להבין באיזה אזור במוח בכלל התרחש התהליך, כי זה לא קורה בכל המוח. לכל זיכרון מסוים יש אזורים ספציפיים. למשל, אם אנחנו מדברים על זיכרונות רגשיים, אז יש לנו את האמיגדלה. אם אנחנו מדברים על זיכרונות של חושים, אז יש לנו אזורים בקליפת המוח שהם רלוונטיים לחושים הספציפיים.
אוקיי.
בקיצור, אנחנו צריכים לדעת קודם כל איפה זה בכלל מתרחש.
ובאמת יש מקום פיזי אחד שבו זיכרון קיים, או שזה נמצא בהרבה מקומות כמו בהארד דיסק, שיש מין טבלה שמחברת בין הרבה תאים?
אז העניין הוא שכזה, מצד אחד כל זיכרון מקודד לא על ידי תא אחד בודד או חיבור אחד בודד, אלא על ידי הרבה תאים ועל ידי הרבה קשרים. מצד שני, יש לנו בעצם מסלולים של מידע, מסלולים של מידע שעוברים בעצם, ובסוף יש איזשהו מקום ספציפי, או בוא נגיד, לאורך הדרך הזאת יש את השינויים, אבל אנחנו יכולים להגיד שבסוף יש אסוציאציה, שיש אזור מסוים ששם נותרה אסוציאציה. ומה אני מתכוון אסוציאציה?
כן.
נניח שאנחנו רוצים כמו פבלוב לקשר צליל של פעמון לסטייק שהכלב מקבל, אוקיי? אז מצד אחד יש לנו את הצליל, יש לנו מסלול עצבי שמוביל את המידע על הצליל, מצד שני, יש לנו מסלול אחר שמוביל את המידע על זה שבעצם יש את הבשר על הצלחת, יש את כל הטעמים שהבשר גורם, ובסוף יש מסלול אחר שמוביל את החוש הזה.
אוקיי.
כשהכלב של פבלוב עשה את האסוציאציה, בעצם יש אזור במוח שמקבל את שני המסלולים, והוא חייב בעצם לקבל את שניהם ביחד, או בוא נגיד, גם זה אחרי הפרש זמן, להבין שהיה מסלול אחד ואחרי זה מסלול שני, אבל יש תאים שמופעלים כתוצאה משני המסלולים, והתאים האלה הם אלה שמייצרים את האסוציאציה בין אחד לשני, וגם אלה שיוכלו לעשות אחרי זה פרדיקציה כשמסלול אחד מופעל, להגיד, אם יש לי צליל, עכשיו צריך לבוא גם הבשר. אז אותו דבר עושים גם בזיכרונות של פחד בעכברים, כאשר יש להם צליל, ואחרי הצליל יש להם איזשהו שוק חשמלי שעושה להם לא נעים ברגל, והם מקשרים את הצליל לשוק החשמלי.
אני מנסה אוקיי, אני, ההסבר הוא כמובן שהשיטה שבה הזיכרון שלנו פועל היא מורכבת, או הזיכרון באופן כללי זה דבר מאוד מסובך. השאלה היא, איך פיזית אפשר לנתק את הסינפסה? זאת אומרת, איך משתמשים, במה החוקרים משתמשים כדי ממש לנתק את הקשר, אם זה מה שהם עושים?
יפה. אז תראה, כעיקרון, אם אתה רוצה להרוס בית מלגו, למשל, אז אתה יכול לקחת מכבש ש אתה יודע, 10 טון ולרדת עליו, או אתה יכול לקחת פטיש 5 קילו, או אתה יכול לפרק אותו בעדינות. אז אתה יכול בכמה דרכים לפרק את הזיכרון הזה. למשל, אם אתה מדבר על המכבש, אז אנחנו יודעים שבמקרים שרוצים למחוק זיכרונות מאוד מאוד מסיביים, עם הרבה נזקים קולטרליים, אז אפשר להשתמש במה שנקרא נזעי מוח.
זה אומר חשמל.
כן, דיכאון קליני קשה, אתה משבש המון המון מהקשרים, אתה מוחק חלק מהזיכרונות שרלוונטיים לדיכאון, אבל אתה גם מוחק המון דברים בדרך.
אז רגע, אז הנה גם למדנו שחשמל בעצם מוחק זיכרונות, זה מה שאנחנו בעצם למדים כאן?
בוודאי, החשמל בעצם גורם לתאים לראות הרבה יותר חזק מהרגיל, גורם להם לפלסטיות, משנה את הקשרים ביניהם.
אוקיי.
אבל זה שיטה מאוד מאוד גסה.
כן.
אתה לא רוצה כל פעם שבן אדם יבוא למחוק איזשהו זיכרון כואב, למחוק לו גם חצי מהעבר שלו וכל מיני אנשים שהוא חשוב, שהם חשובים לו. זה לא כל כך כדאי.
לא נורא, דף חדש, זיכרונות חדשים.
ארבעים החדשים, תכירו, נעים מאוד.
לא, אבל כמובן זה לא ממש מצחיק, אבל אוקיי, אז יש דרך שהיא פחות מהמחבש הזה.
או, יפה. אז ב-2009 כבר הצליחו לזהות את התאים הספציפיים שמשתתפים למשל בזיכרון הפחד הזה אצל החולדות, ממש זה, זה אזור מסוים באמיגדלה, ובתוך האזור הזה ממש יש איזה 3-6% מהתאים שמשתתפים בזיכרון הזה, הספציפי, אוקיי, זה לא כמובן אותם תאים, אצל כל עכבר זה תאים אחרים, וגם אצל אותו עכבר יכול להיות שיום אחר זה יהיה, בוא נגיד, אחרי שנה זה יכול להיות תאים אחרים, קצת, אבל בוא נגיד יש אוכלוסייה מאוד מאוד קטנה שמשתתפת בזיכרון, והצליחו פשוט לגלות מי התאים האלה, דרך שגרמו להם להיות זוהרים, פלורוסנטים.
כן.
ושלב הבא בעצם הצליחו להרוג אותם ספציפית, את התאים האלה.
איך?
הרגו אותם באופן כימי.
אוקיי.
על ידי איזשהו סמן, איזשהו משהו מרקר גנטי, שבוא נגיד התבטא אך ורק בתאים האלה שהיו פעילים, אוקיי? ביטאו איזשהו רעלן, והרגו אותם. עכשיו זה מעט מאוד תאים, זה לא דופק את התפקוד הכללי או הרגשי של החולדה או הזה, אבל הוכיחו שהזיכרון, מה זאת אומרת, החולדה כבר לא פחדה כתוצאה מזה.
אוקיי, זאת אומרת שבאמת כך נראה לפחות, או מרגיש לנו שבעתיד באמת יהיה אפשר לירט זיכרונות ספציפיים, מה שיאפשר לרופאים, פסיכיאטרים וכולי, לרפא אולי מחלות או נטייה לדיכאון וכולי, מה שכנראה מסתמך על זיכרונות רעים או חרדות.
טראומות. כן, זה נכון גם לכל מה שנקרא פוסט-טראומטיק סטרס דיסורדרס, כל בעלי הטראומות למיניהם והלם קרב. זה גם נכון דרך אגב למקרים של למשל כאבים, כי גם כאב כרוני הוא נוצר כתוצאה מזיכרונות פיזיים של הגוף שהם לא נכונים. כן.
וואו.
ובעצם יש קשר ישיר בין שני התחומים האלה, כלומר גם לרפא בעיות של כאב, בעצם לרפא, להוריד רמה של קשרים שהם חריגים בין תאי עצב באותו באופן מאוד מאוד דומה.
וואו, טוב, בבקשה, דוקטור.
אין, לא, אני רציתי רק לשאול, הרי ידוע שגם הזיכרונות שלנו הם לא מי יודע מה, זאת אומרת, הם משתנים עם הזמן, זאת אומרת, אנחנו חושבים שאנחנו זוכרים משהו שהוא אמת.
אגב, הברון מינכהאוזן.
כן, אבל למעשה...
אולי אנחנו... הוא לא זכר טוב מסכן.
כן, כן.
ואנחנו סתם עוקצים אותו כאן עם כל האנדרים של יואב כהן. אז... שיושב שם הוא ממציא נכון. אנדר.
אז האם, גם לזה יש, האם גם לזה יש ביטוי כימי, ביטוי...
לא, בוודאי, נגעתם בנקודה מאוד מאוד מרכזית. אחד הנשקים שלנו למחירקת זיכרון בעצם קשור לתהליך שנקרא רקונסולידציה. זאת אומרת, כשאנחנו נזכרים בזיכרון, אנחנו בעצם משנים אותו בזמן שאנחנו נזכרים בו. ועם הזמן, ככל שאנחנו נזכרים, בעצם יש לנו זיכרון שהולך ונעשה שונה ממה שהיה במציאות.
זאת אומרת שבכל פעם שאנחנו נזכרים בסיפור, אנחנו איכשהו כנראה גם שולפים אותו ואז מאבטים אותו, עשויה להיות שם מוטציה סיפורית, ואנחנו עשויים לזכור פרט או להמציא פרט שלא היה שם.
לגמרי, וגם בנקודה הזאת הזיכרון הוא פגיע, אנחנו יכולים למחוק אותו.
וואו. טוב.
בזמן השליפה, עכשיו רק אחד החידושים שיצאו ממש לאחרונה זה שהצליחו, ממש לאתר את הקשרים הספציפיים, לא רק התאים, אלא להצליח לשנות את הקשרים הספציפיים בלי להרוג את התאים, ובעצם למחוק את הזיכרון. זה היה החידוש האחרון.
זה מדהים, ותודה רבה על השיחה המרתקת הזאת. דוקטור אייל כהן, מרצה לחקר המוח ומנכ"ל חברת קוגניפייבר. תודה רבה.
תודה.
שמחתי להיות איתכם.
תודה רבה. טוב, זה מרתק, אז אולי הברון מינכהאוזן, הכל מתחבר אל הכל, אולי בסופו של דבר, הוא רק, אתה יודע, כמו... שמע, לכולנו יש קצת נטייה להגזים, כשאנחנו משפצים סיפור, כדי שהוא יהפוך להיות יותר מעניין, כי החיים של רובנו לא מאוד מעניינים. אז אתה קצת ממציא, קצת מנפח, קצת מגזים.
הילדים שלי אמרו שזה תפור עליי התוכנית הזאת היום.
למה, אתה מגזימה?
מגזימה, גוזמאי.
כן? כן, אדוני, גוזמאי בעצם, כן? אוקיי, מעניין. רק בואו נשלים את הנקודה בקשר לאותו אדם שסיפר על הברון מינכאוזן. אמרת שגם הוא, אותו סופר רודולף אריך רספה, נכון? נכון. הוא זה שכתב, או אסף את הסיפורים מפיו של הברון מינכאוזן, והעלה אותם על הכתב.
כן, האמת שהוא כתב את זה, אבל זה, העובדה שהוא כתב את זה התגלה הרבה יותר רק אחרי מותו, משום שהוא חשש מתביעת דיבה של הברון האמיתי.
שהוא התעצבן קצת, כן?
כן, כן, הוא לא כל כך אהב את זה.
כן, הציגו אותו כשקרן.
כן. רודולף אריך רספה...
בקרוב, אגב, תביעה של פינוקיו באותו עניין. אוקיי.
תקשיבו, היה מדען. שזה לא יודעים הרבה.
אתה מדבר על רודולף אריך רספה. הסופר היה מדען, שימו לב.
היה כימאי שחקר בעיקר את המתכת טונגסטן, המתכת שיש לנו בנורת להק.
די. איך מבטאים באמת את המילה הזאת? תמיד היא כתובה ואנחנו לא יודעים.
טונגסטן.
טונגסטן? כן. אוקיי, חוט הלהט שלנו עשוי מהמתכת הזו.
נכון. וזואולוג, כתב על זואולוגיה, גיאולוג,
אבל זה אמיתי שהוא
אמיתי,
היה?
אמיתי, אמיתי, אמיתי. גיאולוג, הוא עבד הרבה במכרות בבריטניה. היסטוריון.
ושקרן.
עורך.
ושקרן.
עוצר.
וואו.
הוא אסף חלק מהדברים בעצם שנתנו לו לשמור, שנתנו לו למוזיאון, הוא ככה לקח מהצד. אבל הוא היה גם עוצר של, באמת, של מוזיאונים, בעיקר בענייני מינרלים.
הוא לא היה עוצר בגניבה, אוקיי, עזוב, אוקיי, בבקשה.
כן, אוקיי, וכמובן גם סופר, אבל גם שקרן, נוכל רמאי.
אז אולי הוא לא היה כלום, אולי הוא היה סתם איש, ללא
הטייטלים. הוא היה איש
מאוד. לא, זה מדהים, אתה אומר שהוא באמת היה כל הטייטלים האלה, זואולוג וכימאי וכו', וגם נוכל.
לגמרי, והוא כתב באמת מאמרים מדעיים, אפשר אפילו לראות אותם, לשלוף אותם עד היום.
אבל מאמרים מדעיים באמת או שהוא שיקר?
באמת, באמת. הוא ערך, הוא ערך, תקשיב, הוא ערך את הכתבים הפילוסופיים של לייבניץ. לייבניץ המתמטיקאי ופילוסוף הגדול, שהיה למעשה יריבו של ניוטון.
ובכל זאת הוא היה נוכל, אתה אומר.
שהמציא ביחד איתו את, כן, את החשבון הדיפרנציאלי, ובכל זאת הוא באמת גנב, רמאי, שיקר, הגזים וסולק מהחברה המלכותית הבריטית. כל מי שיודע שהחברה, להיות חבר בחברה המלכותית הבריטית, הרויאל סוסייטי, היום כל מדען נחשב, הוא חבר, הוא היה שם, הוא נאלץ לברוח מגרמניה, אגב, לבריטניה, בעקבות גנבות שלו משם אחד הלורדים. וסולק מ... כן, סולק.
זאת אומרת שלא רק הברון מינכאוזן מרתק, אלא גם האיש שאסף את סיפוריו, שהיה נוכל ושקרן לא פחות.
לגמרי.
מעניין מאוד.
אולי אפילו יותר.
אוקיי, אז אנחנו עכשיו רוצים לעצור את השיחה הזו כדי לבצע ניסוי, ננצל. ניצול ציני את העובדה שאנחנו מצולמים ברגעים האלה, אולי לא אמרנו לך, דוקטור יוסי אלרן, אנחנו מצולמים, אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור המולקולה, שיעזור לנו לערוך כאן ניסוי ולנצל את הויזואליה, את העובדה אנחנו גם נראים בבתים של מי שצופה בנו כרגע בערוץ כאן 11. אז שלום לדוקטור מולקיולה.
בוקר טוב.
בוקר טוב, דודו, אני רואה
כן, רק בואו לא, בוא רק לא נגיד בוקר, כי אנחנו גם בשידור חוזר בערב, אז המאזינים שלנו בערב נערלבים מזה. אז שיהיה גם ערב טוב למי שמאזין לנו בשידור החוזר בערב.
בבקשה,
חזרנו להווה. הנה.
לי זה מרגיש כמו בוקר. תשמע, יש לך מולך צלחת לבנה, נכון?
כן, כן, הנה.
יש לך עדשים של...
אם כן, צלחת לבנה, האנדר הוא של התוכנית המקורית תצפית, אבל זה אומן יפני, אומן סינתסייזר עם יפני. הנה, צלחת, דוקטור יוסי אלרן, אתה יכול תיגע, שים לב, אין לי תחתית כפולה, אין לי שום דבר בשרבול, אין לי
כלום. צלחת אמיתית לגמרי.
שים לב, השעון, שעון רגיל, פשוט.
אין מגנטים ב...
אין מחוגים אפילו.
מתחת התבת.
אין רצועה, אין שעון. נעלם. אוקיי, בבקשה, אז יש צלחת, מה עוד?
יש לך שם עדשים שוקולד?
יש עדשים, אגב, ביחיד, זו עדשה. אחת היא עדשה, לא עדש, אלא עדשה. הנסיכה והעדשה זו עדשה. כזו, אין דבר כזה עדש בעברית. אז אלה עדשים של חברה, לא חשוב שמות.
נכון.
עם אמפרסנט באמצע כזה. אוקיי, הנה, סוכריות.
אני רוצה לסדר את העדשים בעיגול על השוליים של הצלחת.
אני אסדר, פה אני נופל.
תניח את זה על השולחן, דודו.
הנה, אני מניח את הצלחת על השולחן, מה שכמובן לא יאפשר לצופים לראות, אבל למעטה הם יניחו, אבל לא נורא. זה בסדר, אתה צודק שצריך לייצר מעגל, נכון? ליצור מעגל באמצעות הסוכריות הצבעוניות הללו.
כן, עכשיו בינתיים אני אספר לך שהסוכריות הצבעוניות הללו מכוסות בצבע מאכל, כמובן.
בבקשה. רגע, יש דופן, אני אנצל ניצול ציני את המבנה של הצלחת, אני מקווה שזה לא ירוס את הניסוי.
כן.
הנה.
לא, אבל זה יכול לעבוד גם בלי הדופן, רק שהצופים ידעו.
כן, כן, לא חייבים דופן, אבל אני אנצל כדי לחסוך בזמן. למעשה, כדי לקצר את התהליך, כמובן הכנתי מראש צלחת דומה. סתם לא הכנו כלום.
למאזני הרדיו, נסביר שמעגל, אם כבר, מעגל זה ההיקף של העיגול. העיגול זה אם אילו היית ממלא את העדשים בכל המשטח פה, אתה עושה רק את ההיקף.
כן, זאת אומרת, אז אתה מתאר את זה, אתה גם יכול לתאר את זה עבור הצופים שוודאי לא רואים, כי המצלמות זה לא דולבי סראונד מצלמות בזה. אז זאת אומרת, אתה טוען שאנחנו מייצרים כאן מעגל ולא עיגול, הבחנה אגב שיש רק בעברית, והיא הבחנה מאוד מוזרה, אבל נכון. הנה, יצרתי לי מעגל של סוכריות צבעוניות. מה אני צריך לעשות עכשיו?
עכשיו יש לך כוס עם מים?
כן, יש לנו כאן כוס עם הנוזל המסקרן מים, נוזל מהותי, אבל לא, למה? הכל בסדר, אנחנו מכירים את הניסוי, יצא את ההפקה כאן בהיסטריה. לא, הנה, יש כאן מים, מה צריך לעשות עם המים?
בהיסטריה, עכשיו אתה צריך למזוג את המים בעדינות למרכז הצלחת, לא להציף את הצלחת.
הנה...
טוב, למזוג בעדינות למרכז, ככה שלאט לאט במרכז, כן. עד שזה מתפשט ונוגע בצוקריות.
קצת הגזמתי מה שעשיתי.
יופי.
אבל בסדר.
אתה עושה יופי, דוד.
כן, אתה לא רואה...
עכשיו זה נוגע כבר בעדשים.
כן, זהו, זה נוגע בעדשים.
אני לא רואה את זה, אבל...
הנה, רגע.
כבר צריך להתחיל לקרות משהו.
נכון, האמת שהנה העדשה אחת מאבדת את הצבע כלפי פנים המעגל לאט לאט. הנה עוד אחת.
נכון.
דווקא הכתומות מתחילות... הנה, גם הכחולות. או, משהו קורה. איזה... וואו.
יפה, יפה.
שמע, גם הצהובות, אני בהלם. אתם אמנם לא רואים, והמאזינים שלנו ודאי לא יכולים לראות, אבל הסוכריות הללו, העדשים, מתחילות לאבד מהצבעים הוודאי טבעיים של העדשים.
זה אמור הכל להיות כמו מניפה כזו של צבעים.
כן, לאט לאט, בינתיים זה נכון.
זה למרכז
הצלחה. לגמרי, לגמרי.
כן, הנה, ממש קווים שיוצאים.
זה קורה?
זה באמת קורה, אני יודע מה, אני אצלם ואעלה את זה לאינסטגרם שלי, ואז, הנה, עכשיו...
כן, זה לא יעבוד אם תרים את זה, כן?
לא, אני לא מרים, אני פשוט מצלם באמצעות...
וואי, זה ממש יפה.
וואו, הייתי, וואו, אפילו הייתי מצלם את זה בקיטועי זמן, אבל זה מדהים.
כמו קרני השמש בהפוך. שהולכים למרכז.
זה נמשך כמו מגנט.
וואו, הנה זה קורה. וואו, זה באמת יפה. רגע, אז מה אנחנו רואים פה? אתה יכול להסביר לנו מה זה?
זהו, עכשיו, הכל עניין של ריכוזים. אתה צריך להתרכז טוב.
אז רגע, צריך להתרכז, רק באמת נסביר למאזינים שלנו מה עשינו. מה שעשינו זה לקחנו סוכריות או ממתק מסוג לא חשוב שמות. אפשר להראות? הנה, בואו תראו.
האמת שכדאי להגיד את השם של זה, זה מצליח... עם הסוכריות של החברה הזאת.
לא חשוב שמות, הנה גם הרבבתי את זה, אז הכל נהרס. אז אלה סוכריות של חברה, בוא נגיד חלק משם החברה, M&, זהו. והסוכריות האלה, סידרנו אותן במעגל, ואז טפטפנו מים, שהמים לאט לאט פעפעו והגיעו אל הסוכריות, ואז נוצר מין מצב, בהתחלה באמת הסוכריות שלחו, העדשים שלחו כמו קרק, קרניים למרכז המעגל, כרגע, בגלל שהראיתי את זה למצלמה, הרסנו הספיול. אז אנחנו הכנו כזה מבעוד מועד, ואז תראו איזה יופי זה מסודר. אתה עדיין קצת האמנת שיש לי עוד משהו, אין שום דבר, אבל זה די מדהים. אני חייך לומר, הנה, תנסו את זה בבית.
אז רק להגיד שזה בגלל לפרושי הריכוזים של הסוכר, בין הצבע המאכל בקצה לבין המים,
כן.
אז בעצם יש לנו המון סוכר ליד השוליים, יש מעט מאוד סוכר במרכז, ואז כל החלקיקים מתחילים לזוז בשביל ליצור איזון בין הרמות של הסוכר בכל התמיסה הזו. ולכן זה זז במהירות מאזור הסוכריות.
כן.
אז זה תלחת.
זה באמת קרה מהר, הרבה יותר ממה שצפיתי או ציפיתי, ואני צילנתי אגב את תחילת הניסוי, שם זה נראה הרבה יותר, שם זה נראה הרבה יותר טוב, כרגע זה באמת קצת הפך להיות סלט. לא, ממש לא.
מיד עוד אחד.
הדלקת אותנו, כמובן שאני התבקשתי לומר, אל תנסו את זה בבית, מאחר קיבלנו עשרות אלפי תביעות בגין ניסוי האש שהחריב את האולפן והרעיד את האדמה. אז אל תנסו את זה בבית, בשום אופן, הכל מסוכן פה.
תנסו את זה בבית של אנשים אחרים.
תודה רבה לדוקטור מולקולה, האמת שזה מרתק, זה היה באמת מרתק.
אתה רוצה לשתות את זה?
תודה רבה לכם.
תוותר, תוותר.
מה, אתה בא להרעיל אותי? לא, זה סוכר הכל. אוקיי, אז אנחנו מודים שוב לדוקטור מולקולה. בוא נדבר על עוד עניינים שקשורים לברון מינכאוזן ועל אמת ושקר.
אז למען האמת, אז אמת ושקר הם מושגים שהם באים מתורת הלוגיקה, שבעצם מתמטיקאים יכולים להגדיר, או מגדירים למעשה, משפט אמת ומשפט שקר.
למי שלמד מעט לוגיקה, הכוונה בדרך כלל לשערים לוגיים של באמת אמת, לא אמת, נכון, וגם ועוד.
נכון, בדיוק.
יש לי זיכרון עמום מהאוניברסיטה, מהקורס שלמדתי שם.
נכון מאוד. אז בלוגיקה פורמלית יש באמת טיעונים שהם טיעוני אמת, טיעונים שהם טיעוני, אתה יכול לטעון טיעון, ואתה יכול להגיד עליו או שהוא אמת או שהוא שקר, ו... כמובן שיש גם עוד דברים הרבה יותר מורכבים, אבל אם נתחיל בזה, אז אפשר לקחת כל משפט, ובצורה מאוד מתמטית להגיד עליו האם הוא אמת או שקר. משפט מורכב. אז נניח שאני אגיד משפט, אני עונד שעון, תראה, כן. אתה רואה, אני עונד שעון, אז נכון. המשפט הזה, הטיעון הזה הוא טענת אמת, אתה רואה שאני
נכון,
עונד שעון.
נכון, כי אני רואה.
יפה. אבל אם אני אגיד לך
שאני... האמת היא שפילוסופים יגידו שאני לא יודע אם אתה עונד שעון, אבל הם יגידו שזה נכון שאני רואה שאתה עונד שעון.
נכון, נכון, התייחס.
תיקון מפרופסור לייבוביץ' שבאמת דיבר על בדיוק הטענה הזו, אבל אוקיי, אני רואה שאתה עונד שעון.
דבר על זה אולי יותר מאוחר.
אני לא יודע באמת אם אתה עונד.
בהקשר של מונכאוזן, של מינכאוזן, שבמה שנקרא טרילמת מינכאוזן, שאומר שבעצם אי אפשר להוכיח שום דבר. נגיע לזה אחר כך. מעניין,
אבל אני מבין מה אתה אומר.
אבל נניח אני עונד שעון, בסדר, זו טענת אמת, ואני ג'ינג'י. סוטנת.
זאת טענה שקרית.
שקר, טענה שקרית, נכון. אז יש לנו שני טיעונים, נכון? עכשיו, אם אני אגיד, אני עונד שעון, או שאני עונד שעון, או שאני ג'ינג'י, אתה תגיד שזה אמת או שקר?
זו אמת, כי אחת מהאפשרויות נכונה.
לגמרי, ברגע אומרת, שאחת מהאפשרויות נכונה...
אתה אומר שהטענה היא, אני עונד שעון או שאני ג'ינג'י נכונה, כי מספיק שסגמנט אחד או שחלק אחד מהמשפט נכון, כי היא טענת או.
לגמרי, אבל אם אני אגיד, אני גם עונד שעון ואני גם ג'ינג'י...
זה לא נכון, זה כי לא צריך נכון. את שני התנאים.
בדיוק, זה מה שנקרא משפט, משפט וגם.
אז זהו, שבלוגיקה באמת יש משפטים של או ואו, גם,
נכון, יש כל מיני, ובעצם...
עולם המחשבים וכל תרשימי הזרימה בנויים באמת באמצעות השערים הלוגיים האלה.
בדיוק, אז מה שעושים באמת במתמטיקה, זה ממש שפה, אפשר להשתמש באות, לציין את המשפט, ואז להגיד, אחד אם זה אמת, אפס ושקר וכו', וזה מה שמקשר באמת בין טיעונים מילוריים, בין שפה, לבין... לבין לבין הלוגיקה עצמה, לבין המתמטיקה.
אוקיי. אז זאת אומרת, אלה הם טיעונים לוגיים של אמת ושקר.
כן.
וכך משתמע, ויש ענף שלם שהוא ענף מתמטי, הלוגיקה נחשבת לענף מתמטי. כן.
אבל לפעמים זה מגיע לאבסורדים, כמו למשל משפטי אם אז. כי אם אני אגיד לך, אם אני עונד שעון,
כן.
אז אני גם ג'ינג'י, אתה תגיד שזה שקר, נכון?
זה שקר כי אין קשר, לא?
אוקיי, אבל במתמטיקה זה לא מעניין אותנו, הקשר.
הבנתי.
ומשפטי אימא, זה ההגדרה המתמטית, היא שאם החלק הראשון של המשפט...
הבנתי, זו התנאיה.
הוא אמת?
כן.
אם החלק הראשון אמת, אז החלק השני, אם הוא אמת, הוא אמת, ואם הוא שקר, הוא שקר.
הבנתי, אז... הכוונה היא לא למשהו טבעי, אלא לטענה מתמטית.
בדיוק, טענה מתמטית. לכן המשפט, אם אני ג'ינג'י, אז אני עונד שעון, זו טענת אמת. לא, הפוך, זו טענת אמת, כי החלק הראשון הוא שקר.
אולי ננסה להפוך את הדוגמה לאם יש גשם, אז יש עננים, משהו שאולי יישמע לנו יותר
בסדר,
טבעי.
גמור.
זו הדוגמה שאני קיבלתי מה... זאת אומרת, אנחנו למדנו בלוגיקה, כשאני למדתי באוניברסיטה, בואו נראה. אם יורד גשם, אז זה אומר שיש עננים, נכון? אז הטענה ההפוכה היא שאם אין עננים בוודאות, אין גשם, נכון? אני צודק במה שאני אומר?
כן, אבל עכשיו בלבלת אותי לגמרי.
אז עזוב, אז אם אין גשם, יש דליפת צבעי מאכל מסוכריות ל...
כן, כן, כן.
זה כן. אוקיי, אנחנו נחזור לזה מיד. זה מאוד מבלבל, אגב. לוגיקה היא, זה מקצוע מאוד מבלבל. וכרגע אנחנו רוצים שוב להתייחס לתופעת הטבע המדהימה שמיליונים בארצות הברית צפו בה, וגם אנחנו צפינו בה באמצעות הטלוויזיה והאינטרנט. היא שודרה בשידור חי, ליקוי החמה הנדיר. מה אומרים שזה נדיר? מסתבר שזה לא מאוד נדיר, אבל מה שכן נדיר זה העובדה שמדובר בליקוי חמה מחוף אל חוף, נכון? מחוף לחוף. אנחנו התייחסנו לליקוי כמובן לפני שהוא קרה ואחרי שהוא קרה, וזו באמת, זו הייתה תופעה מרתקת ומדהימה. הירח בעצם מסתיר לנו את השמש. זה ההסבר הפיזיקלי. עכשיו, כמובן שליקוי חמה הוא לא התופעה הפיזיקלית היחידה, או באופן כללי תופעת הטבע היחידה המרתקת. אז אנחנו רוצים לומר שלום לאומן הדירוג שלנו, אורן ברזילאי.
שלום, שלום.
יפה. כן. אוקיי, אז בוא דרג לנו את תופעות הטבע, בבקשה. הנה האנדר המוזיקלי של הטכנאי שלנו, יואב כהן, שיבחר בעצמו אנדר מוזיקלי, ואם הוא לא יתאים, הוא יוחלף בשעה הבאה במאפרת שלנו. נעשה קרוס, והוא יאפר את הצוות. בבקשה.
יש?
כן, הנה, זכית לרובין הוד. כן. דבר, שלך.
אוקיי, בסדר. ככה, אז בוא נעשה את זה מסודר. אני בעצם מדרג תופעות טבע שזה תחום מאוד מאוד נרחב. אז אני אתחיל מהמקום החמישי, ואני רוצה, והאחרון, ואני רוצה לדרג בו ליקוי לבנה.
ליקוי לבנה, ליקוי ירח.
כי מה זה? למה זה טוב? כאילו, אתה יודע, ליקוי חמה, יש עניין, יש קורה משהו. מה קורה בליקוי ירח?
נכון, כי הכל הופך לחשוך, אתה צודק של ליקוי ירח.
אוקיי, אז עכשיו יש חושך, אז אין ירח, אתה יודע, כמו שקורה אשכרה פעם בחודש.
הוא צודק.
זה כאילו מישהו רוצה להזמין ליקוי חמה ועשה את זה בעלי.
לא, אבל דוקטור יוסי דן הוא צודק, זה קצת מאפן, קצת מדעית זה מאפן.
הוא לא נעלם לגמרי, אתה רואה אותו נהיה אדום, אדמדם, אבל הוא לפני
שבועיים. אתה רואה,
זה קצת מאפן. זו תופעה שהיא מוגדרת במדע כמשהו מאפן.
גם יותר מפוצה.
אגב, תופעות שמוגדרות כמשהו מאפן, במקום הרביעי נמצאת חלודה.
חלודה?
שזה, אתה יודע, זה הפסיב אגרסיב של עולם הכימיה. מעניין. זה לא עושה שום דבר דרמטי, זה רק לאט לאט הורג אותך מבפנים בלי שאתה שים לב, אתה יודע, זה עוד קטם ועוד קטם ועוד קטם, עד שאתה מתפורר לגמרי. זה כמו אמא של טוני סופרנו, מי שיצא לראות את הסדרה.
וגם השחקנית המקורית לצערנו, כן, נכון.
וגם השחקן המקורי לצערנו.
זה גם, זה היה יותר בקאט, פחות בחלודה, אבל כן.
במקום השלישי, נדידת יבשות.
נדידת יבשות.
זה מה שאני אוהב, אבל אני קצת חושד שגיאולוגים ימציאו את זה כדי לשקר לנו שאוסטרליה באמת קיימת, כשברור לכל בן אדם שאוסטרליה לא באמת קיימת.
אני מסכים, אני קונה את זה.
אתה יודע שיבשות נדדות אתה צריך להיזהר לא למצמץ כדי שלא תפסיד את זה, זה כל כך מהר.
את אוסטרליה אי אפשר, באמת, היא פשוט לא שם. כאילו מה אני אמור להאמין, שיש איזו יבשת שהיא גם נורא רחוקה, אבל היי, גם כולם שם בלונדינים וגולשים ומאושרים, כאילו זה איזה פלזנטוויל, אבל אל תנסה לבוא, נכון? כי יש שם מלא עכבישים וכבישים.
נכון,
ויש שם תנין ים שהורג 50, זה לא נשמע הכי מופת בעולם. וברווז שהוא גם רעיל. כאילו, מה אתם מספירים שם באמת עכשיו?
אני קונה את זה ואנחנו עומדים מאחורי מה שאת אומר. אין דבר כזה יבשת אוסטרליה.
תודה רבה.
כן, אני מוכן שאתה אגיד ישלח אותי לשם לבדוק.
היא טיפול מהקצה של כדור הארץ. קצת היגיון.
אין לנו כסף למונית.
במקום השני, שחיקה ובליעה. שזה, אם אתה גיאולוג, זה האלוהים שלך. ובאלוהים אני מתכוון, אתה יודע, זה משהו בלתי נראה, שגיאולוגים נשבעים שהוא ייצב את כל מה שאנחנו רואים, ועכשיו לך תוכיח את זה.
כן.
כאילו, אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, מה זה, אין פה כלום? ואומרים, לא, תבוא עוד 5,000 שנה, תראה איך הסלע הזה קצת קטן. כאילו, לך תוכיח את הדבר הזה.
אני משתכנע מאוד בקלות. אוקיי, זה משכנע לגמרי.
במקום הראשון?
זה מאוד חשוב העניין הזה. במקום הראשון, הרי געש.
הרי געש! רגע, הנה, אז רגע, נחליף לאנדר שמזכיר הר געש. הנה, הטכנאי שלנו, יואב כהן, ישים אנדר להרי געש במקום הראשון. בואו נראה מה הוא ישלוף. את העצוב ממקודם, המוסיקה של החטוף.
לגמרי.
זה דייוויד סונג, של ולדימיר קוסטה, למי שבאמת יצירה מופלאה. כן, מדוע הרי געש?
כי תראה, כי הוא מדגים, מה זה הרי געש? זה החצ'קונים של כדור הארץ.
האמת שנכון, לגמרי, איזו מוגלה, הוא צודק. די, נכון.
כמה אתה קטן לעומת הטבע, אתה יודע, אתה אומר, בוא נתיישב בכל העולם, נכון? ואז לטבע מתפוצץ איזה חצ'קון, ועשרות אלפי בני אדם יכולים למות. זאת אומרת
שכדור הארץ בגיל ההתבגרות עדיין.
עדיין, כן, אתה יודע, בהתחלה הכל היה כזה, עכשיו יש לו עוד מדי פעם כזה, כשאתה קם לעבודה ויש לך לשעה הראשונה שמשודרת בטלוויזיה, ויש לך חצ'קון קטן בדיוק בזה, אז הוא בגיל כזה.
שמע, שכנעת אותי, אלה היו טיעונים לעניין, וגם זכית לשלושה אנדרים, לא יודע אם שמת לב, אבל הטכנאי שלנו פה עשה קרוסים, כאילו היה די-ג'יי בבריטה. אני רוצה להודות מעומק הלב לאומן הדירוג שלנו, אורן ברזילאי, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה.
עסקנו בשלל שאלות, כמו למשל בשעה הקודמת עסקנו במחקר חדש, חוקרים מדווחים שהם הצליחו למחוק זיכרון מהעכברים לאחר שהם מיפו את הסינפסות ואת תאי העצב באמצעות הערה. זאת אומרת, הם העניקו כנראה תכונה פלורסנטית לאותם תאים והצליחו לירט אותם, ואולי בעתיד אנחנו נצליח למחוק זיכרון אצלנו, אולי גם כמו בזיכרון גורלי, הסרט המופתי, אולי נצליח לשתול זיכרונות. מעניין, העתיד לפנינו, כי הוא באופן טבעי הוא נמצא בעתיד. בוא נדבר לרגע עם... בדיוק. בוא נדבר לרגע עם דוקטור יוסי אלרן על הברון מינכאוזן. נזכיר למי שלא ליווה אותנו מתחילת המשדר, מי הוא היה הברון מינכאוזן? היה אכן אציל גרמני כזה, שנולד בשנת 1720, נכון? והוא מת בסוף המאה ה-18, ב-1797. דמות אמיתית של אציל אמיתי. זו לא הגזמה.
לא, דמות אמיתית שהשתתף במלחמות, במלחמת רוסיה נגד טורקיה לצד הרוסים, הוא נלחם, ואחר כך כשהוא חזר מהמלחמה, פרש לגמלאות, הוא נהג לספר את נפלאותיו וגבורתו במלחמה, שככל שעבר הזמן...
כן, והזכרנו כמה סיפורים שהוא סיפר על עצמו, כמו למשל סיפור שהוא רחב על גבי קליה של תותח או כדור של תותח, נכון?
נכון, נכון.
עד לירח אפילו.
כן, כן.
בסרט עצמו של טרי גיליאם, כפי שהזכרנו בשנות ה-80, יש סצנה מפורסמת שבה הוא מטפס על חבל שהוא בעצמו מושך מלמעלה.
נכון,
משהו
לגמרי,
מעגלי.
לגמרי.
כן. ואכן יש סיפור מיתולוגי שהוא...
לירח הוא פוגש את רובין וויליאמס.
נכון.
הגדול.
שאתה יודע מה, גם איזו הגזמה, באמת הוא הקומיקאי הגדול ביותר בכל הזמנים.
נכונו לברכה.
ממש. כן. באמת קומיקאי מופלא, ויש את הסיפור המפורסם ששוב אני אספר כאן משהו שהוא לא נבדק מדעית או סיפורית, אבל יש סיפור מפורסם שהברון מינכאוזן טען שהוא חילץ את עצמו מביצה תובענית באמצעות משיכת עצמו בשערות, מה שלא הגיוני מבחינת אתנה. נכון, נכון, אדם לא יכול לייצר מנוף ביחס לעצמו. אתה לא יכול למשוך את עצמך,
לא,
נכון?
לא, לא.
אבל מנוף חיצוני כן. אבל הסיפור האחר הוא שהוא משך את עצמו מביצה תובנית באמצעות המגף שלו. הבוט, מגף. עכשיו, יש כאלה שטוענים שוב, אין לזה ביסוס, אני מודה. אנחנו יודעים שהיום אנחנו ניזונים הרבה מאוד מקורות, רובם באינטרנט, שתוכנה, התוכנה בוט. כולנו מכירים את הכפתור בוט שהיה קיים במחשבים בעבר, ויש תוכנה כזאת במחשבים. היא קרויה על שם בוט, המגף של הברון מינכאוזן, כי גם היא תוכנה שבעצם עוזרת או מסייעת למחשב לחלץ את עצמו מעצמו. אני ארחיב ואומר שהכוונה היא, הרי התוכנה בוט היא תוכנה שמספרת לחומרה מה אם בעצם מערכת ההפעלה, היא מתווכת, כי מערכת, כי החומרה עצמה לא מכירה את מערכת ההפעלה. ובעצם, כשאנחנו אומרים שיש תוכנה שמספרת לחומרה על מערכת ההפעלה, נשאלת השאלה, איך מערכת ההפעלה בכלל, שוב אני אתקן, איך הבוט, איך התוכנה הזו בכלל מדברת עם החומרה. בקיצור, יש איזשהו לופ שקרוי על שם המגף. שוב, הסיפור הזה לא נבדק, הוא מופיע בכמה מקורות באינטרנט, אבל לא, כפי שאפשר להבין מהסיפור שסיפרתי, אם הבנתם אותו, שהברון מינכאוזן נתן השראה בסיפוריו המוגזמים ליוצרים רבים ולמספרי סיפורים רבים.
גם למושג בוטסטראפ, שזה בעצם הסטראפ, הרצועה שקשורה למגפיים, זה סביב, היא מושג ידוע במדעי המחשב, זה סביבת עבודה בקוד פתוח.
מעניין.
כן, שמכילה אוסף של כלים ליצירת
עכשיו, אפליקציה. אתה הזכרת, דוקטור יוסי אלרן, פרדוקסים, נכון?
נכון.
משפטים שאנחנו לא יודעים אם הם באמת או שקר, או שהם יוצרים איזושהי סתירה פנימית.
כן, אז דיברנו קודם באמת על אמת ושקר.
נכון, כמו למשל המשפט, אני שקרן, אדם שאומר אותו, מה זה אומר שהוא בעצם דובר אמת? כי אם אני אומר שאני שקרן ואני שקרן, זה אומר שאני דובר אמת. יש פה איזושהי סתירה, זה לופ שאי אפשר לצאת ממנו.
נכון.
ויש עוד הרבה פרדוקסים.
יש הרבה פרדוקסים. יש את פרדוקס מפורסם של הפילוסוף ברטרנד ראסל,
כן.
של פרדוקס הספרים.
מה זה אומר?
אם יש בעיירה גר ספר אחד שמספר את כל התושבים שלא מספרים את עצמם.
אוקיי.
אבל רק אותם.
הוא ספר שמספר את התושבים שלא מספרים את
עצמם. כל התושבים שלא מספרים את עצמם, אוקיי. רק אותם.
רק אותם.
מי מספר את הספר? מי מספר אותו? אם הוא מספר את עצמו,
החבר שלו רואים את הרומח שלו להתפוצץ. וואו.
נכון? אם הוא מספר את עצמו, יש סתירה, כי הוא מספר רק את מי שלא מספר את עצמו.
אז קוריוז, הוא
קרח.
ומה אם הוא קרח? דוקטור יוסי ירן.
בדיוק, בדיוק.
זהו, הלכה המתמטיקה.
פתרת את הפרדוקס.
אפשר לעבור לקריאת עתידות בקפה.
פתרת את הפרדוקס. יש פרדוקס, אתה יודע שיש פרדוקס, שמורים, שאין כמעט מורה בישראל שלא משתמש פה, אני לא יודע אם יש תלמידים שמאזינים לנו, אני בטוח שיש.
אז אני אשלוף עוד פרדוקס, אבל אוקיי.
לקראת הבית ספר, אבל אם הם רוצים לשגע את המורים שלהם, הם יכולים, זה פרדוקס שנקרא פרדוקס, אף תשובה אינה נכונה.
או, מצוין, טוב שאמרת את זה, טוב שזכרת. בוא תלמד אותה. אנחנו תמיד מכירים בפסיכומטרי וכולי, בשאלות אמריקאיות, את זה שדלת, אף תשובה לא נכונה.
בדיוק, אף תשובה לא נכונה. כן, זה פרדוקס כמובן.
למה זה פרדוקס? בוא הסבר.
עם דלת. אף תשובה אינה נכונה נכונה, זה לא שאף תשובה נכונה, כי דלת...
רגע, אז אתה אומר בעצם שאם בדלת כתוב לנו אף תשובה לא נכונה, הכוונה היא גם לדלת.
נכון.
ואז זה שהתשובה היא לא נכונה, זה כמו הוא שאומר שהוא שקרן.
לגמרי.
אם אף תשובה לא נכונה, גם דלת לא נכונה.
נכון.
ואז היא כן נכונה.
נכון, אז זה יוצר בעיה,
אנחנו... אוי, קרסת את כל ענף הפסיכומטרי, אם כן אלפי מכונים נסגרים ברגעים אלה, אנשים קופצים מהגגות.
כן, כן, יש אגב...
וואו.
לכן לפעמים רואים מי שבאמת שם לב אז הוא מדייק וכותב, אף אחת מהתשובות א' עד ג' אינה נכונה. זו הדרך הנכונה לכתוב את זה.
ניתן טיפ למי שלומד לפסיכומטרי, בדרך כלל זו התשובה, נכון? כשהתשובה לא נכונה, או התשובה הארוכה או ג' דוקטור יוסי רן, זה בדרך כלל ג'
בדרך כלל ג'
אוקיי, יש לנו עוד כל מיני פרדוקסים? אתה עמוס בפרדוקסים.
כן, דודו, אתה פרדוקס.
אני פרדוקס, זה בטוח. זה מה שהפסיכולוגית שלי אומרת.
יפה. הפרדוקס עכשיו...
אגב, עברנו למוזיקה סינית, אז אם אפשר לשלב אגדה מסין. כן.
אין שום בעיה. אז נספר סיפור, שאת הסיפור הזה הביא מרטין גרדנר בספרו, שקרוי על שם... מרטין גרדנר הוא בעצם סופר... לא, מרטין גרדנר הוא דמות ש... בעצם... הוא סופר שכתב המון על מתמטיקה פופולרית, חידות, באמת איש מעל 90 ספרים הוא כתב, עם הרבה ספרים על פילוסופיה, באמת מישהו מדהים,
כן.
נדבר עליו פעם אולי, דבר. אבל הוא כתב ספר שנקרא התלייה הבלתי צפויה.
שזה עוד פרדוקס, אוקיי, שזה, בוא ספר לנו
באמת. בדיוק, שזה פרדוקס, התלייה בלתי צפויה. אז הוא מספר סיפור כזה, היה איש אחד שנידון למוות, והשופט אמר לו, והשופט היה ידוע כדובר אמת תמיד,
כן.
כל מה שהוא אמר אמת, הוא אמר, אני אתלה אותך, אתה תתעלה באחד מהימים בשבוע הבא, כן. לצורך הדיוק, נאמר ששבוע זה מיום ראשון עד יום, עד שבת, כן?
שבת.
הוא אמר, אתה... תוצא לתלייה ביום, לא בלילה, ביום, אחד בשבוע הבא,
כן.
אבל אתה לא תדע באיזה יום אתה תוצא לתלייה, עד הבוקר של אותו יום.
אוקיי.
אתה לא תדע, אז אתה תוצא...
אז זה התנאי.
זה התנאי. השופט אמר, אתה תוצא לתלייה, יוציאו אותך לתלייה באחד מהימים בשבוע הבא, מראשון עד שבת, באחד
ביום
הימים...
ביום שבו אתה לא תדע עד בוקר היום, אבל... שאתה תתעלה
בדיוק,
באותו יום.
בדיוק.
אוקיי.
לגמרי. אתה תדע שאתה מוצא, שיוצאים אותך לאורך, אוקיי. רק בבוקר של אותו יום.
אוקיי.
מצוין, הוא בעל החבר, האורך דין, הוא כמובן חוזר לתא שלו, מבואס, די מבאס שמוצאים אותך להורג, תודה.
כן, אבל אתה יודע איך זה, שטויות.
שטויות. אבל...
העיקר לא כנס, העיקר שלא יסגעו לנו בכיס.
לגמרי, לגמרי. אז נכנס האורך דין, ומבסוט, הוא אומר, מה אתה מבסוט? מוצאים אותי להורג? אז העורך דין אומר, תשמע, לא יצאו אותך להורג, אני חותם על זה. חותם, לא, למה? כי תראה, השופט הרי לא יכול, בטוח שלא יצאו אותך להורג בשבת.
לא נעים.
כי בשבת התנאי של השופט לא יכול להתקיים.
למה?
כי כבר ביום שישי בערב, אתה תדע...
נכון, שאם לא תלו אותך עד יום שישי...
לא תלו אותך יום ראשון, עוד יום שני.
אם לא תלו אותך כל השבוע בשישי, אתה תדע שזה מחר, ואז השופט יוצא שקרן.
בדיוק, תולים אותך ביום, והשופט...
אז לא שבת.
אז לא שבת, כן?
אוקיי.
אבל השופט יודע שאתה חכם, נכון? ואתה יודע מראש ששבת בכלל לא בא בחשבון.
נכון.
אז הוא מחוק שבת.
אז נשאר לנו ראשון עד שישי.
אבל גם יום שישי, אז אם אתה יודע שמראש מחתחילה לא יכול להיות שבת, אז גם ביום שישי לא יוציא אותך להורג מאותו טיעון.
נו, אז לא ירגו.
כי יגיע יום חמישי, אתה תדע ששבת מחוץ לעסק.
נכון.
יגיע יום חמישי בערב, תראה שלא תלו אותך, אז גם ביום שישי לא יתלו אותך. אותו דבר רביעי בלילה. בקיצור, אין אף יום שמקיים את התנאי במלואו של השופט.
וואו, אז זאת אומרת לא יתלו אותו, ועד היום הוא חי באושר ואושר.
לא בדיוק. מה היופי בפרדוקס הזה? ואז נעבור לשיר?
כן. וואו, הפכת להיות עורכת המשדר ענת רחל אורי.
אתה רואה. לא, אני קורא מה היא כותבת לך. היופי ביום שלישי, דפיקה בתא.
כן.
מוציאים אותך להורג. בוקר טוב, מוציאים אותך להורג. והוא באמת לא ידע. נכון?
זה סיפור אמיתי עם סוף רע?
מוציאים אותך להורג. עכשיו תחשוב על זה, זה פרדוקס נחמד. כי בסוף כולם יוצאים נכון. איך אתה מסביר? איך זה יכול להיות?
יש הרבה פרדוקסים כאלה שהם תרגיל מחשבתי מעניין, אבל הם לא מובילים באמת למשהו ממשי. עוד הרבה כאלה, נכון? אנחנו מיד נדבר על עוד כאלה. אני רק רוצה לגלות לכם שברשתות החברותיות, אחרי שכבר העליתי תמונה של תוצאות הניסוי, כרגע אני אצלם את מצב הצלחת כפי שהיא אחרי שהרבבנו אותה, וזה כל כך מגעיל שזה ראוי לתמונה ולהעלאה. בכל מקרה... ודאי שהברון מינכאוזן לא היה אדם רציני, אלא הוא באמת הוא חי בדמיונות. אז אנחנו רוצים לעסוק בדקות הקרובות באופן כללי בבידור, או בפער בין רצינות או בין אנשים רציניים, לבין אנשים שהם בדרנים מטבעם שרוצים לבדר ואף להצחיק. הומור ושעשוע מול רצינות. שלום לפילוסוף ומחבר הספר קץ האושר, דוקטור שמעון אזולאי, שלום.
שלום עליכם, מה נשמע?
יש לפילוסופיה משהו לומר על הומור? זה מסקרן?
כן, כן, הרבה מאוד יש לה מה לומר על הומור, ואני חושב שמעסיק אותה. יש איזה קטע ברון מינכאוזן, אני לא לגמרי מצטט מהזיכרון, פעם ראיתי את זה באיזו המחזה, שמישהו מנגלג עליו ואומר לו, מה, כל דבר אתה לא מתייחס לזה ברצינות, אתה עושה מזה צחוק? ואז הוא אמר לו משפט כזה, אמר לו, רוב המעשים הנוראים בהיסטוריה נעשו בפנים רציניות.
וואו, זה נכון. כן, יש אפילו משפט מפורסם שיש הטוענים שאם לנאצים היה חושמו, הם לא היו עושים את המעשים, רק אנשים רציניים להחריד מסוגלים לבצע נכון. את המעשים האיומים האלה. איך אפשר להאמין ברעיונות כאלה? אלה אם אתה אדם רציני בצורת תהומית. לא הייתי רוצה לעשות סטנדאפ שם בגרמניה הנאצית, מכמה סיבות? מכמה סיבות.
לא היית יכול לעשות סטנדאפ.
לא, כנראה שלא.
זה בדיוק העניין, גם אם היית רוצה.
מכירים את זה ש... זהו, גמרנו, תודה. במקרה הטוב, אם לא היינו.
עכשיו למה זה? ופה עניין מגיע עניין עמוק. יש קשר מאוד מאוד עמוק בין תפיסה של הומור לבין היכולת להטיל ספק בדברים. הומור זה במובן עמוק עניין פוליטי. זאת אומרת, היכולת שלנו לעצור רגע ולהטיל ספק, להעמיד רגע במבחן, להשעות שיפוט, הרי מה? מתי אנשים אומרים לך, אל תצחק? לך לא, זה קדוש. לא צוחקים על זה.
כן, לא צוחקים על זה, נכון.
אז הם רוצים לומר לך, בזה לא מטילים ספק. הרי כל נכון. הרעיון של הומור, זה שלרגע אחד אתה משתחרר או נכון. מעצמך, או מהתרבות נכון, שלך, זו או מהבעיות שלך.
פרספקטיבה קצת אחרת על הדברים, כן. אם כן קריצה והטלת ספק, אתה צודק לגמרי.
ולכן יש קשר מאוד מאוד עמוק. אתה יודע, אתה תלך, תסתובב ותסתכל על מדינות, אתה יכול לדעת עד כמה המדינה היא חופשית, לפי ההומור שלה והסתירה שהיא.
יפה. כן, גם יש הרבה מאוד אנשים שהם, אנשים שאני מכיר את זה מסיפורי המשפחתי, סבי שהיה מאמין מאוד מאוד, הוא לא היה יכול לעכל צחוק שקשור בדת, באופן כללי, לרגע אחד הוא לא היה מסוגל לשחרר, כאילו, כן, בעם היהודי כן היה חוש הומור, ואפשר היה לצחוק על הכל בכל תקופה.
גם על הדת,
כן, גם על הדת.
פורח.
נכון.
הכל בסדר, זה לא אומר שלא מאמינים.
היפים, אגב, זה מנגנון של הישרדות.
כן, מעניין.
בגלל היכולת שלך להיות גם משתער ברקסון, הפילוסוף אומר, הומור הוא ביטוי לגמישות האנושית שמאפשרת הישרדות. זה חלק מהסיפור. אחרת לא תיסוד, וזה נכון, תחשוב, הרי יש איזה מין, תמיד עושים סקרים, מה נשים אוהבות. אתה מכיר את הדברים האלה? איזה תכונה הם העדיפות בגבר וכן הלאה.
כן.
אז מסתבר שאחת התכונות הראשונה, למיטב ידיעתי, זה הומור. שהבן אדם הוא מצחיק. עכשיו, זה לא, הם לא, לטעמים, לא אומרות את זה בשביל שיספר להם בדיחות במטבח. אלא הם מבינות.
במטבח או באזורים אחרים בבית, רק שלא...
אשתי חולקת עליך.
למה?
ההומור שלי בבית לא עובר את ה...
אתה לא משתיב את הילדים. אתה לא מצחיק.
אבל זה בדיוק העניין.
רק את עצמי. זה הומור בריטי.
נכון, אתם בריטים זה משהו אחר.
משהו אחר.
כן.
לא אשכח פעם מישהו אמר באיזה סרט, אני זוכר את הציטוט הזה, על מישהו כזה, על סף קברו, הוא אומר, הוא היה אדם נורא נורא משעשע, למרות שלא סיפר טובה, בדיחה טובה אחת מימיו.
כן.
זה לא הכרחי. עכשיו, מה הכוונה? הכוונה היא כנראה, מה הם רואות? הם רואות אדם גמיש. אדם שיהיה מוכן ברגע מסוים ולהגיד, זה העקרונות שלי, אני לא זז מהם, כי זה בדיוק אותו דבר. אני תמיד...
זה נכון שאני באמת מודה שלא חשבתי על זה שהומור מעיד על גמישות. זה נכון שקומיקאי רוצה להצחיק, הוא לא רוצה בהכרח לצאת צודק או חכם, אלא להצחיק. זה העניין, וזה באמת גמישות.
ואתה יודע, אפרופו זה, כדאי להכניס את המערכת הפוליטית שלנו, למשל, קצת יותר הומור. תאמין לי, זה היה נראה אחרת.
יש לנו חברי כנסת, אגב, כשחבר כנסת משלב הומור וכו', מיד תוקפים אותו, אבל זה מעניין, שכאילו מצפים עם האנשים בעמדות כוח להיות רציניים להחריד, אבל בינינו אנחנו יודעים שכולנו בני אדם, וכולנו גם רוצים קצת לצחוק וקצת להצחיק, אפשר באמת להיות, להתבוסס ברצינות תהומית, זה בלתי נסבל.
מה זה פונדמנטליזם? הביטוי שאומרים פונדמנטליזם, יש כל מיני סוגים של פונדמנטליזם, לא צריך להיות רק פונדמנטליזם דתי, יש גם פונדמנטליזם שקשור לאישיות שלך, פונדמנטליזם הכוונה שיש יסוד שאסור לזוז ממנו, וכשאתה רוצה לבדוק הפכים, אני תמיד הדרך השיטה הפילוסופית שלי, להבין מושג זה לשאול מה ההפך ממנו, והניקוד האמיתי של הומור זה פונדמנטליזם.
טוב, יש משהו בזה, אז מסתבר שהומור הוא משהו הרבה יותר מהותי מאשר סתם דחקה בחיים של כולנו.
בדיוק. בדיוק, אגב, זה גם נכון לרמה האישית שלנו. זה מנגנון החלמה מאוד מאוד עמוק.
נכון.
אדם מחלים ממשהו כשהוא יכול לצחוק עליו.
לגמרי, לגמרי. אני באמת...
ולכן הם עמית לכולם להתחיל לצחוק על עצמם ברגע.
על עצמם. אגב, זה משהו שהוא דרגה גבוהה יותר, זה לצחוק על עצמך, לא על אחרים, אלא קודם כל על עצמך, אבל הסיטואציה שבה אתה נמצא זה עוזר מאוד. אגב, גם בסיטואציות של בתי חולים וכולי, זה אני גם יכול להעיד באמת. דוקטור יוסי אלרן, אתה כן צוחק, אתה כן אדם מצחיק ומשעשע, נכון? יש לך הומור, אבל בריטי.
הומור בריטי, כן. אני חושב ש... אני... הזכרנו קודם את מונטי פייתון ואת...
נכון, אמרת שאתה מעריץ גדול של החבורה.
כן, שהם ממש... אני חבר פעיל בדף הפייסבוק של אוהדי מונטי פייתון. שני חברים שלהם הם קשורים באמת
לברון מינכאוזן.
לברון מינכאוזן, טרי גיליאם ואריק איידל.
שהוא הבמאי של הסרט.
טרי גיליאם הוא הבמאי, אריק איידל משחק את ברטוף, עוזר הנאמן של הברון מינכאוזן. אני חושב שדוקטור אזולאי בטח יסכים שהסאטירה, קודם כל ההומור הבריטי בעצם בא כקונטרה אולי לטקסיות, למלכותיות.
כן, זו נקודה מעניינת, כי באמת כדי לייצר הומור, אתה חייב אוטוריטה או סמכות, קל מאוד, צ'רלי צ'פלין, השמן והרזה וכו', תמיד היה מעורב שם שוטר אדם שמתבוסס ברצינות תהומית, בדרך כלל גם נערה בפארק, אבל שוטר שמולו, גם מיסטר בין, הרבה מתמודד עם הסמכות הרצינית והטכנית הזו, כמו משטרה למשל, נכון? זה מעורר okay. באמת הומור.
נכון, הרבה פעמים התגובה שלנו לסיטואציה אבסורדית מול שלטון זה לצחוק.
כן.
כי אנחנו לא יודעים, אין לנו דרך להתמודד עם זה. אז אנחנו צוחקים על זה.
אני חושב שגם סאטירה הרבה פעמים הביאה לשינויים, זו דרך בעצם להביע, נכון? להביע מחאה כנגד משטר, בצורה כאילו שהיא פחות...
אני מסכים עם זה שזו דרך להביע מחאה נגד משטר, ולדעתי זה אף פעם לא עשה שום שינוי, אבל זה נעים. זה נעים.
זה כיף. אני לא מסכים איתך שזה לא...
לא, זה באמת מחולל שינוי מעניין.
זה מחולל שינוי יסודי. תשמע, מה ששמע את בריטניה, תחשוב על בריטניה, בדיוק הדוגמה שאתם מדברים על שנינות הבריטית. חלק מזה שבבריטניה כמעט אין מהפכות. ויש יציבות דמוקרטית מדהימה במשך כל כך הרבה שנים.
מעניין.
בלי המאבקים, קשור לעובדה שחלק מה-DNA הפוליטי הוא ביקורתי בגלל ההומור. וזה לגיטימי, זה חלק מהמשחק. וברגע שיש לך את זה, זה אומר, אתה מעיד על תרבות בריאה. ולכן הומור הוא לא עושה את זה במובן שבגלל בא איזה סטיריקה לספר ובדיחה והשלטון נופל. לא. אלא הוא מייצר תרבות. שמתירה ביקורת, תרבות שמתירה חשיבה חופשית.
מעניין, באמת שהומור זו חשיבה ביקורתית, נכון? אתה חייב לצאת מהקופסה, להתבונן, להביט על סיטואציה בצורה אחרת, ושיפוטית קצת, או לבקר אותה, באמת, זה הומור, וזה כלי עבודה מדהים.
אתה יודע, לא סתם, לא, בעיקר יש כרגע לפוליטיקה, אבל אחד הדברים הראשונים שתקפו, אם אני לא יודע, דאש, בפריז, היה צ'רלי אבדו.
נכון, הוא, אה?
זה קשור אותו. לזה, כי זה מנגנון, זה לא רק כפה.
מעניין איך זה יהיה לעשות סטנדאפ מול קהל של דאש, נראה לי גם כן.
אני לא ממליץ לך כל כך.
לא, למרות שאני מודה שהיו קהלים, היו קהלים מרושעים לא פחות, או אולי פחות מדאש. אבל מעניין אם יש חוש הומור לארגונים כל כך קיצוניים, רעים, רצחניים, מעניין.
אני אין לא, להם חושב מור, זה
כן,
חלק
לא הייתי רוצה.
לא, יאכלו לך שם את הראש.
כן, כן, בעיקר משחקי מילים אתה אומר. אוקיי, טוב, זה היה מרתק, אני רוצה להודות מעומק הלב לפילוסוף ולמחבר הספר קץ האושר, דוקטור שמעון אזולאי, תודה רבה. שיחה הזו. ואנחנו ממשיכים לעסוק באמת ושקר, דוקטור יוסי אלרן, האם אנחנו עכשיו, ממש ברגעים אלה, נדבר עם דוקטור תמר אילם גינדין, או שאני משקר? מה אתה אומר? האם אני משקר בכך שאני מפנה כרגע או פונה לדוקטור תמר אילם גינדין? בוא ננסה לנחש אם אני משקר או לא.
בוא נבדוק, בוא נראה.
זאת אומרת, אתה לא מוכן לאמר.
לא מוכן לאמר. שלום תמר.
שלום.
אם כן, מי היה מאמין?
נדד, יצאת דובר אמת.
לגמרי. ואנחנו כמובן לא רק מדברים עם תמר, אלא גם נמצאת על הקו גיל מרקוביץ' שרוצה להגיב על הדוגמה של דוקטור שמעון אזולאי, על חוש ההומור אצל גברים ונשים שאוהבות גברים עם חוש הומור. שלום לך, גיל. זהו, עד כאן. אוקיי, אנחנו מדברים עם דוקטור תמר אילם גינדין, שהיא בלשנית וחוקרת מהמרכז האקדמי שלם וממרכז עזרי. אנחנו מדברים היום על אמת ושקר, יצאנו מהברון מינכאוזן, מדמותו המרתקת כנקודת מוצא, ואנחנו באמת רוצים לעסוק באמת ושקר בשלל תרבויות, וגם בתרבות הפרסית שאת מומחית לאותה תרבות, ובאופן כללי בתרבות המזרח וכולי. אנחנו יודעים ששוב אני אומר, זה לא קשור לתרבות ספציפית, באופן כללי כדי לספר סיפור טוב, הרבה פעמים או פעמים רבות אנשים נוהגים להגזים את הסיפור כדי שהסיפור יהיה טוב. והאמת שיש משהו מדליק דווקא בכך שאתה נוטש את האמת, הרי האמת זה דבר סובייקטיבי גם כך, לטובת סיפור טוב. אין בעיה להגזים, הברון מינכאוזן לא היה טיפש, הוא ידע לבדר.
נכון, הוא גם לא היה שקרן, כי אני חושבת שידעו שהוא לא באמת אומר את האמת.
נכון, אבל טוב, אני משער שיכול היה לשבת שם מישהו בפאב ולהגיד, אתה משקר ולהתעצבן, אבל אפשר לשחרר או להתמסר לסיפורים האלה, ואתה נהנה מהפנטזיות האלה. הרי כל סיפור פנטזיה הוא שקר. כל סרט קולנוע שאנחנו רואים הוא שקר, כי הרי אנחנו יודעים שיש שם במאי ויש תסריטאי ויש קאט והדברים מצולמים בנפרד. הרי סרט קולנוע הוא דוגמה לשקר, שאנחנו בעצם מתעלמים מהעובדה שהוא שקר כדי להנות ממנו, כדי להתמסר אליו ולהנות ממנו.
נכון, אם אנחנו לא מתמסרים, אז אם אנחנו אומרים איזה שקר, אז אנחנו לא יכולים לצפות בסרט.
תמיד יש את ההוא שאומר, פספסת בסרט, רואים,
נכון, כן, הנה יש בעד קונטיניויטי.
מלפני 2000 שנה, שפתאום רואים מסעית ברקע.
נכון, אבל בינינו זה באמת לא משנה, אנחנו יודעים שזה שקר. נכון, אתה צודק. כן, דוקטור תמר אילם גינדין.
כן, בתרבות האיראנית של היום יש דווקא... זה לא נחשב בדיוק אמת ולא שקר. כשדיברתי עם חבר איראני וביקשתי ממנו להגדיר את סוג השיחה הזאת שנקרא תעזוף, אז הוא אמר לכם...
איך היא נקראת?
תעזוף.
תעזוף?
זה תמיד ג'ידריש עם הגבר. תמיד זה מגיע לעברות שנשמעות כאילו מישהו נושף סתם דרך חליל.
רגע, חכה שנגיע לכל מיני מצוות של השיעה.
רגע, איך מבצעים את זה? אוקיי, אז מה זה? זה אומר שיש אמת, יש שקר ויש גבול דמדומי? מה זה אומר?
ויש תערוף, כלומר, תערוף זה מין שקר מוסכם. למשל, כשאתה בא לבית ומציעים לך תה, אז אתה או אוכל, אתה קודם כל צריך להגיד לא.
די, יפה. בתחום הנימוס יש קרים.
ואם אתה אומר כן, אז זה ממש ממש חצוף.
וואו.
עכשיו, בעל הבית צריך להתעקש, ותמיד זה אמור להיגמר בזה שאתה בסוף אוכל או שותה.
זאת מעניין, זו הערה מעניין, זאת אומרת מדובר בשקר שהוא קונבנציה או מוסכמה חברתית, התנהגות שנהוג להתנהג כך כדי להיות מנומס, כן.
אתה יודע שזה גם בהלכה היהודית, להבדיל, זה גם קיים, אם מבקשים ממך להיות שליח ציבור, אתה צריך להגיד לא 3 פעמים, ורק אחר כך לעתיד.
מעניין מאוד, הלוואי וזה היה כך היום, נכון? שליחי ציבור באמת היו... מתנהגים צורה כוח מנומסת, יפה. אוקיי, מעניין מאוד.
זה באמת יוצר מצבים קומיים, אני לא יודעת אם זה סיפור אמיתי, או כלומר, תמיד מספרים לי את זה על מישהו שאני מכיר, לי זה אף פעם עדיין לא קרה, שאיטלקי או אירופי שהתחתן עם פרסייה, נסע לבד לבקר את המשפחה שלו, והיא הכינה אותו ואמרה לו, כשיציעו לך אוכל, אתה קודם כל אומר לא, כי זה יותר מנומס, ואז רק אחרי 3 פעמים אתה מסכים לאכול.
אוקיי.
והשכנים והחברה הכינו את ההורים שלה שאצל האירופים אין דבר כזה. אם הוא אומר לא, אז לא צריך להתעקש, כי זה נחשב ניג'וס וזה נחשב לא מנומס בתרבות האירופית. ואז הוא בא, מת מרעב, אמרו לו בוא שב לאכול, אז הוא אמר לא לא לא, ולא הלך לישון רעב.
סוף טוב, הכל טוב, הוא מת מרעב. טוב, הבדלי תרבויות זה ודאי דבר, אבל זו נקודה מאוד מעניינת מה שאמר, שפעמים רבות כדי להיות מנומס, גם נימוס הוא מעט שקר. גם גימני נימוס והתנהגות מנומסת, פעמים רבות היא שקר.
כמו בוקר טוב.
מעניין, מעניין. לא, לא, זה נכון, זו הערה על העניין. וכן יש, האם יש בתרבות האיראנית באמת את כל הנושא הזה של הגזמות, כדי שסיפור יהיה טוב יותר? או שלא יותר מתרבויות אחרות, בתרבויות אחרות?
כן, יש עניינים של הגזמות. יש אפילו, אם אני זוכרת נכון, קרמנים נחשבים למגזימים סדרתיים.
כן.
וגם בספר דודי נפוליאון, אז יש דמות אחת שתמיד...
תמיד, רגע נעלמת? דוקטור תמר אילם גינדין? לא, איבדנו... או, הנה, הנה אחד, הנה. רגע, הלו, מההתחלה. שלום לדוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת גילדיל. שלום.
שלום.
טוב, משהו יקרה על הקו פה.
הלו, לא שומעים אותי?
מההתחלה, עכשיו שומעים אותך. מההתחלה נבצע את השיחה הזו מההתחלה, ונבקש מהמאזינים שלנו להכניס את התוכנית לעריכה, כל אחד בביתו. אנחנו נמליץ לכם על תוכנות עריכה. אתה מכיר תוכנות עריכה שאפשר להמליץ? לא, לא, הוא לא מכיר. אוקיי, חצי. אוקיי, רגע, רק השלים את הסיפור, ונסיים את השיחה בצורה מכובדת, כיאה לשקרנים.
לא, אבל הפוליטיקאים של היום, כן. פוליטיקאים של איראנים של היום, מומחים בלהגיד רק אמת, אבל ככה שהצד השני יוכל לתפוס אותה בכל מיני דרכים. הרבה פעמים הם אומרים, נגיד, כשחמינאי אומר על ישראל להימחות מעל מפת העולם,
כן.
אז אחר כך אומרים, הוא אמר שצריך להשמיד את ישראל. לא, הוא לא אמר.
הוא אמר את זה מתוך נימוס, נימוס.
כן, כן, הוא השתמש בפועל שיכול להיות גם להיעלם וגם להועלם. הוא בשום מקום לא עירב את איראן, ובגלל שאפשר להבין את הפועל הזה באופן דו משמעי.
מעניין.
אז אחר כך אומר, מה פתאום? לא אמרתי דברים כאלה.
זאת אומרת, הוא לא בהכרח ישמיד אותנו פיזית או דה פקטו, אבל הוא היה רוצה שנעלם.
כן.
מה אני אגיד לך? יקיר האומה.
ואתמול התפרסמו ידיעות היסטריות שראש סוכנות הגרעין איים, אנחנו תוך 5 ימים מגיעים ליכולת גרעינית כמו לפני.
כן, נכון, 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 נכון.
אז זה התקשורת הבינלאומית עשתה את המצווה האיראנית של להגיד רק אמת אבל לא את כל האמת. הוא אמר שארצות הברית רוצה עכשיו לסגת מההסכם, ואנחנו הגענו להסכם הזה בעמל רב, ואנחנו לא רוצים לאבד אותו כל כך בקלות.
כן.
אבל תדעו שאם ארצות הברית נסוגה מההסכם, אז יש יכולות שאפשר תוך 5 שעות, ויש יכולות שאפשר תוך כמה חודשים לחזור אליהם. ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. אז התזונות העולמית הורידה את אנחנו לא רוצים שזה יקרה, ואת הגענו לזה בעמל רב, ורק השאירה שהוא איים שהם תוך 5 שעות מגיעים לפצצה.
שזו עוד נקודה מעניינת, באמת בתקשורת, כמובן סיפור חלקי הוא גם סוג של שקר, ותמיד השאלה היא איכן לעשות את הקאט, איפה לעצור את הציטוט או את השיחה, מה שיכול באמת לשנות לגמרי את המשמעות של הדובר. טוב, זה היה מרתק, אני רוצה להודות מעומק הלב לבלשנית ולחוקרת מהמרכז האקדמי שלם, וממרכז עזרי דוקטור תמר אילם גינדין, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה.
להתראות.
אנחנו כבר נהנים מהאנדר המוסיקלי של לקוח מסטאר טרק. אנחנו 3 שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, ולא לשווא אנחנו שומעים את האנדר החללי הזה, כי אנחנו עוסקים בכוכב לכת נוסף וחדש, שנמצא במערכת השמש, אבל עם טוויסט ברוח הברון מינכאוזן. מדובר בכוכב לכת היפותטי. לא ממש ברור אם הוא קיים. כן, דוקטור יוסי אלרן, אתה עושה פרצוף, אבל מיד נשמע מפיו של מי שיעשה לנו סדר בבלגן, שהוא גם אומן הקונספירציות שלנו, עמית קלינג, שיספר לנו על פלנט איקס, כוכב הלכת איקס. אם אתם חושבים שמדובר בבדיחה, אז לא. יש או שאין כוכב לכת נוסף במערכת השמש. שלום לך, עמית קלינג.
שלום לך, דודו.
טוב, okay. התשובה היא בפיך, אתה אולי תצליח לשפוך אור על העניין הזה.
תשמע, התשובה היא, בוא נגיד את זה ככה, התשובה היא בכוכבים אולי. בכל אופן, תראה, כמו בכל קונספירציה טובה, והסיפור של פלנט איקס הוא אחת הקונספירציות הכי מפותחות והכי אהובות בתחום הזה, יש שם איזשהו מיקס בין סיפורים אמיתיים לתרלול של אנשים אחרים או בדיות מוחלטות. עכשיו, באמת, סביב כל ליקוי השמש העצום שהיה בארצות הברית עכשיו,
כן.
התחילו לצוץ כל מיני כותרות משנה בכל מיני אתרים פחות מכובדים בנוסח תשמעו, הליקוי חמה הזה הוא שטויות, הוא רק הכנה לקראת הרס כדור הארץ והתנגשות דרמטית עם כוכב הלכת ניבירו. עכשיו, זה לא פעם הראשונה שמאיימים בהרס כדור הארץ בהתנגשות עם הכוכב לכת הזה, וכמובן שאחרי שזה לא קרה, המועד נדחה כמו תמיד בחודש נוסף. אוקיי. אנחנו זוכרים את זה כבר.
כן, נכון, תמיד יש את אותם אנשים שמנבאים את מותנו.
הפיכו לנו סוף עולם בסוף 2012, אם אתה זוכר.
נכון.
וזה תמיד, זה תמיד נדחה, הם נורא לא מדויקים.
לא,
הם נורא לא מאורגנים שם באפוקליפסה.
וואו.
אבל באמת שהסיפור של החיפוש אחר פלנט איקס הוא עניין מאוד רב שנים, כי באמצע המאה ה-19, כשגילו את נפטון,
כן.
אז האסטרונומים חישבו כל מיני, היו להם כמה דברים באופן, במסלול שלו, שנראו להם לא מובנים. הוא לא בדיוק עשה מסלול כמו שהם ציפו. והם התחילו לשער שיש כוכב לכת נוסף מעבר לו, עם שדה מגנטי משמעותי שמשפיע על המסלול שלו.
זאת אומרת, אז זו השערה שנובעת מכך שהיה משהו מוזר במסלול של כוכב הלכת נפטון.
של נפטון וגם של אורנוס, כן. ואז הם המשיכו לחפש, ובעצם בתחילת המאה ה-20 מגלים את פלוטו. והם אומרים, הנה כוכב לכת נוסף, לא רגע, הוא לא מספיק גדול בשביל להשפיע על המסלול, וככה בעצם כשהובן שזה לפלוטו, התחיל באמת החיפוש אחרי פלנט X, שזה לא רק הכוכב הלא נודע, זה גם הכוכב העשירי, זה ה-X גם של ה-10.
מעניין, יפה.
הוא מכאן שמו.
עכשיו, אין, לא ראו בעיניים, בטלסקופ חלל כלשהו, לא ראו כוכב לכת נוסף.
לא, לא, לא. וואו. עכשיו, כמובן שאחרי שפלוטו מעמדו ככוכב לכת בוטל,
כן, תמיד מבטלים את מעמד.
פלנט X נהיה הכוכב התשיעי, אבל הוא עדיין השם פלנט X בכל זאת דבק בו. ועכשיו מתחיל החלק הכיפי.
ה-X, שזה 9, זה אפשר לקרוא אותו X.
זה היה פחות קליט, בוא נודה בזה. פלנט ה-X הולך להתנגש בנו, אף אחד לא מפחד. פלנט X זה פחד אלוהים. אבל,
כן.
תראה, באמת, בוא נתחיל עם החלק הכיפי. היה חוקר, היסטוריון, קריפטו-ארכיאולוג, עסק בכל מיני דברים מפוקפקים שכאלה, בשם זכריה סיצ'ין. וזכריה סיצ'ין אמר שהוא חקר במיתולוגיה השומרונית, עכשיו רוב הארכיאולוגים לא כל כך מכירים בממצאים שלו. אבל זכריה סיצ'ין טען שיש במיתולוגיה השומרונית אזכור, הוא פירש משם קיומו של כוכב לכת בשם ניבירו,
כן.
שיושבים עליו גזע חייזרים בשם האנונאקי, אוקיי. שזו המילה השומרונית לאלים. והוא טען ככה, הוא טען שבעצם התרבות השומרונית היא נוצרה בגלל שהכוכב לכת הזה הוא משלים סיבוב פעם ב-3600 שנה, ובסיבוב הקודם שלו הם ירדו ונתנו לשומרונים טכנולוגיה וידע, וככה התרבות שלהם מאוד התפתחה ביחס לתרבויות אחרות מאותה תקופה. עכשיו, המילה אנונאקי, אני לא יודע אם, לא זוכר כבר אמרתי, זה המילה השומרונית לאלים.
כן.
אבל הוא טען שזה השם של אותו גזע חייזרים.
טוב, זה כבר מופרך מדי, לא?
נכון, אבל
מדרון
יש...
מדרון חלקלק? אוקיי.
אבל יש המון, יש באמת המון תיאוריות כאלה בעולם הקונספירציות, זה נקרא תיאוריות ה-Ancient Astronauts, האסטרונאוטים העתיקים, שמגיעים לכדור הארץ ומשפיעים על ההתפתחות שלו.
כן, מעניין, נכון, יש בספר מרכבות האלים, בילדותי אני זוכר, ושלל... כן, ציפורים.
זה ממש תיאוריה אהובה.
כן.
עכשיו, פה מתחיל החלק שאני באמת הכי אוהב. ועצרנו בעבר לי לדבר על תיאורטיקנים יריבים של קונספירציות.
כן.
שזה נהדר. קמה אישה בשם ננסי ליידר, ונסי ליידר טענה שהיא נחטפה על ידי חייזרים, והיא חזה משם עם הידע שכוכב ניבירו הולך לפעם ממש לא להביא לנו ידע חדש, הוא הולך להתנגש בנו ולהרוג אותנו.
זה עכשיו... מתקשר לשיחה הבאה שלנו מיד עם הפסיכיאטר המומחה, דוקטור אילן טל, שממתין כבר על הקו. אוקיי, בבקשה, רק באמת נקצר כי הוא כבר על הקו, אבל זה מרתק, בבקשה.
אין בעיה, אז ננסי ליידר פשוט בעצם מאז טוענת, שניבירו הולך להתנגד, היא לא מסבירה מה זה, למה פעם הם ממתירים עלינו חכמה ופעם הם עושים במותנו, אל זה התיאוריה שלה לצער, היא לא מתייחסת, אבל מה שאני אוהב בסיפור הזה זה שסיצ'ין וליידר, עד שסיצ'ין מת לפני כמה שנים, בעצם התנצחו בתקשורת אחת לכמה זמן, שסיצ'ין אמר, איזה שטויות את מדברת, כוכב ניבירו והאנונאקי שחיים עליו בכלל לא מתכוונים להרוג אותנו, וליידר צועקת וטוענת, כן, הם מתכוונים להרוג אותנו, תרדימו את חיות המחמד שלכם,
כן,
ותראה מהאפוקליפסה תבוא.
אוקיי, טוב, אנחנו מודים לך מעומק הלב.
אל תרדימו את חיות המחמד שלכם.
לא, לא, עדיין לא. תודה רבה לעמית קלינג על השיחה הזו.
תודה לך.
וכבר נמצא על הקו דוקטור אילן טל, פסיכיאטר, הוא מומחה ומנהל הקליניקה לתמיכה רגשית ונפשית, שיספר לנו מהי תסמונת מינכאוזן, שמעט הזכרנו, אבל אנחנו לא מוסמכים, כמובן, אנחנו לא מכירים אותה באמת. שלום לך.
בוקר טוב.
אז אולי ספר לנו על התסמונת, לפחות עם שם אקזוטי, אני מעריך כן, שדה פקטו זה פחות מדליק.
כן, זה הרבה פחות מדליק. קודם כל, היא תסמונת נדירה יחסית, אנחנו לא רואים אותה הרבה. מדובר במצב שבו בן אדם לא בדיוק עושה לעצמו נזק כדי להגיע לטיפול רפואי או מתחלה, זה בין מתחלה לבין יודע שהוא עושה משהו לבין הוא לא יודע שהוא עושה משהו, אבל הוא מתחלה בסופו של דבר.
זאת אומרת, אנחנו עושים את עצמנו חולים.
כן, אבל זה לא ממש רמאות מלאה, זה לא שאני יודע את זה לגמרי, אני מרגיש.
כן, כי כולנו אגב בילדותנו היינו עושים את עצמנו חולים כדי לצפות בתוכניות ללימוד אנגלית בחינוכית, גבי אנד דבי, הרפתקאות סקוטרמן, וכמובן דבי
גיר כדי...
גיר לא אכלנו, זה כבר בצבא יש סיפורים על אנשים שעושים, אבל כאן זה משהו שהוא ספק מודע, ספק לא.
גם ספק מודע וספק לא, וגם אין מטרה משנית, זה לא כדי לראות את התוכניות בטלוויזיה, זה בעצם כדי להגיע, לתפוס את עמדת החולה, ודרך זה בעצם לקבל יחס.
זאת אומרת, לזכות באהדה ובחום מהסביבה, על רקע זה שאתה חולה, כי חולים מן הסתם מקבלים סימפתיה, כן.
כן, התייחסות מהסביבה על רקע זה שאתה חולה, ומפה אתה מבין שאנשים שיש להם את זה, בעצם סובלים מאוד מאוד מזה שהם מרגישים שיש היעדר של התייחסות אליהם, זה כאילו בעיה נורא גדולה, נורא גם עצובה. איך אני אשיג בעצם איזשהו התייחסות ואיזשהו חום באמצעות התחלות חוזרת על עצמה, כדי כך שיש ניתוחים חוזרים לפעמים, ואתם מגיעים לבתי חולים.
זאת אומרת, אנשים שגם מוכנים לסבול כדי לקבל את אותה אהדה וסימפתיה.
כן, לבחינתם זה לא סבל, זה כאילו בדיוק העניין, הם כל כך זקוקים לזה, כל כך כמו אוויר לנשימה.
אבל יש כאן שתי שאלות גם מהצוות. אחת, האם יש ילדים שלוקים בתסמונת הזו, או שזו תסמונת של מבוגרים?
היא בעיקר תסמונת של מבוגרים, היא יכולה להתחיל בגיל הנאורים, אבל יש תסמונת עוד יותר מורכבת, ועוד יותר נדירה, שקוראים לה מינכאוזן בי פרוקסי, שהורים מחלים את ילדיהם, כדי לקבל.
כן, שימו לב, זו נקרא, התסמונת הזו נקראת תסמונת מינכאוזן באמצעות שליח, והיא מזעזעת, כמובן, כפי שאפשר להבין. אדם שגורם נזק לילד שלו או לקרוב שלו, כדי שבעצם הוא יוכר כמטפל גם, נכון? האדם שגורם נזק, והאדם שנגרם לו נזק יזכה באהדה.
פחות או יותר, זה בדרך כלל במציאות הרבה יותר מורכב, ומהקול שלך משתמע מה שרובנו מרגישים כלפי זה, שזה כעס בעצם,
כן.
איך מישהו עושה דבר כזה, נכון, אבל צריך לזכור שהם עושים את זה ממקום רגשי מאוד 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 פגוע ובעייתי. זאת אומרת, נכון, הם גם פוגעים באחר, זה נכון לחלוטין, אבל גם בגלל שהם עצמם סובלים זה בעיה נפשית מאוד 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 קשה.
כן, כמובן שקל לבקר, אבל מדובר באמת בבעיות נפשיות, לא סתם באיזה קריזה חולפת.
הם גם מאוד סובלים, זה לא שהם כיף להם.
מעניין. אתה אומר שתסמונת מינכאוזן, אם נדבר על התסמונת הראשונה הכיפית יותר של אדם שמתחזה לחולה, היא נדירה, למרות שאני מוכרח לומר שאני מרגיש לפחות שכולנו קצת לוקים בתסמונת הזו, בקטנה. כולנו קצת נהנים מטיפול רפואי, לא? כולנו נהנים להגיע לרופא, לדבר איתו מעט, שידאג לנו וכולי, לא?
כולנו נהנים מהטנשן, מזה שמתייחסים אלינו.
כן, ודואגים לנו.
אם זה רופא או לא רופא, זה כבר שאלה אחרת. מה אנחנו מוכנים לעשות בשביל זה, זה שאלה נוספת, וכמה אנחנו מוכנים בעצם, במידת מה, לשקר ולהיות כאילו לא מוסריים, זה משהו אחר לחלוטין. ברובנו רוצים הטנשן, אבל לא מוכנים בעצם לעשות הרבה דברים, רוצים את זה באופן טבעי, בלי בעצם שזה ייווצר מלאכותית, כי אנחנו חולים. כן, שאנחנו חולים, אנחנו מרגישים נורא מסכנים ורוצים שתייחסו אלינו.
מעניין.
אבל בין זה לבין מחסור רגשי עמוק בדמות שמטיבה, יש הרבה.
אגב, מה הטיפול באמת בתסמונת מינכאוזן? מה אפשר לעשות?
קודם כל רובם, הטיפול הוא בעיקר שיחתי, זאת אומרת זה להבין את העומקים של המקומות הרגשיים שמביאים לזה, אבל רוב האנשים שלוקים בתסמונת לא רוצים בעצם טיפול, הטיפול נעשה רק למי שרוצה. ורובם בסופו של דבר מתגלגלים שוב ושוב ושוב מבית חולים לבית חולים או מרופא לרופא, וחוזרים על זה, ובעצם לא ממש מגיעים לאיזשהו טיפול ורזולוציה. אבל באופן עקרוני, זה עבודה פסיכולוגית רגשית.
טוב, זה היה מרתק. תודה מעומק הלב לפסיכיאטר המומחה ומנהל הקליניקה לתמיכה רגשית ונפשית, דוקטור אילן טנט. תודה רבה על השיחה הזו.
בשמחה.
ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, רגע לפני שנודה למי שליווה אותנו, דוקטור יוסי אלרן, מנהל המאיץ החינוכי מדעי במכון דוידסון. אולי תגלה לנו מה זה מספר מינכאוזן? יש דבר כזה?
כן, אז אם הזכרנו כמה פעמים את הסוס, את הברון שרוכב על סוס ומוציא את עצמו ואת הסוס מהבוץ התובעני.
כן, הם תובעים בביתה והוא מושך את עצמו באמצעות השערות של עצמו, השיער של עצמו.
נכון, אז מספר מינכאוזן זה מספר ששווה לסכום של כל הספר, של כל ספרה שלו כשהיא מועלית בעצמה. בספרה עצמה.
מה זה אומר?
אז יש רק מספר אחד כזה, בעצם שני מספרים, המספר אחד, והמספר 3,435.
3,435.
למה? כן, 3,435, כי אם אתה לוקח את השלוש, מעלה כן. אותו בעצמו, שלוש כן. בשלישית.
כן.
אוקיי, זה 27.
נכון.
לא, שלוש בשלישית, כן, זה 27.
כן.
אחר כך, ועוד 4 ברביעית.
וואה, זה כבר ועוד... גדול מדי לחישוב אנושי. זה צריך מחשב על.
כן.
צריך מוליך למחיצה, מחשב על. אוקיי, אנחנו
לא,
נעשה...
לא, זה 16 בריבוע.
אין כן? לי בעיה, הנה, אני אשלוף מחשבון בדקה וחצי שנותרה לנו. מה אנחנו רוצים? 4 כפול 4 כפול 4 כפול 4.
כן, זה 256.
אפילו עם מחשבון טעיתי, אוקיי, יצא לי 44. עזוב, עזוב את המחשבון, אני נמצא מיד מחשב על.
ועוד אוקיי. שלוש בשלישית.
זאת אומרת שכל ספרה מועלית בחזקה שהיא עצמה.
ועוד שלוש בשלישית.
וזה, התוצאה היא...
ועוד חמש בחמישית, זה נותן את המספר עצמו.
די! האמת מדליק, מספר
מנחה. המספר מרים את עצמו.
אז שימו לב, יש שני מספרי מנחה וזן במציאות, אחת, הספרה אחת, וגם 3,435, שזה אומר 3 בחזקת 3, ועוד 4 בחזקת 4, ועוד 3 בחזקת 3, ועוד 5 בחזקת 5, שווה 3,435. וואו, מספר מנחה, איך הגעת לזה?
לא, זה לא אני הגעתי.
לא אתה. כן, עקצת אותנו.
האמת שאני לא זוכר מי...
אתה, ברון מנחה וזן בעצמו. אוקיי, טוב, אנחנו רוצים...
אני אגזים לייחס את זה לעצמי, כמו שעשה...
אוקיי, אז אנחנו רוצים כמובן להודות מעומק הלב...
אגב, כן, בשנייה אחת אני רק אומר שצוחק מי שצוחק אחרון, כי גם את הסיפור עצמו של הברון מינכאוזן, שכתב רודולף ארך רספק, גנבו לו את הקרדיט, סופר גרבני, טען שהוא כתב את הספר, וזה רק הרבה אחרי מותו של רספה, גילו שזה בעצם רספה כתב.
טוב, אנחנו רוצים להודות מעומק הלב דוקטור יוסי אלרן, שליווה את המשדר הזה בצורה מרתקת. דוקטור יוסי אלרן הוא מנהל המאיץ החינוכי מדעי במכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שוב, תודה רבה לך.
תודה, נהנה.
זה היה באמת מרתק. תודה רבה לעורכת המשדר ולמפיקה ענת רחל אורי. תודה רבה לטכנאי יואב כהן. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר. תודה רבה ליגאל שפירא שליווה את המשדר הזה. אנחנו נפרדים מכם, מאזינים יקרים, להתראות.